מבואר בסוגיה סגמורה שהמקור לדין של עשה דויכל לא יססה הוא מקילאים בציציס, שלומדים מסמיכות הפסוקים בפרשס קיטייצה, שנאמר לא טיל בשטנז וסמיך להגדיל עם דייסה לכו, שקילאים בציציס הותר, שבגד של פשטן מטילים בו פתיל תחילה איזשהו של צמר, והעשה של ציציס דוחה לא יססה של קילאי. הקשה בסלוי בחלק א' בסימן א', הקשה בסלוי למה נצרח בכלל הדין של עשה דויכל לא יססה? הרי לכאורה אין שום איסור של כלאיים במה שיש חוט של תחילס, של צמר, שמוטל בבגד של פשטן. אין לאסור בזה משום כלאיים. למה? שהרי הגמורה לומדת בדף ד' עמוד בייז, הגמורה מסבירה את הצריכוסה, שפעם אחת בפרשס קדושים נאמר לשון העלאה, בגד כלאיים שטנז לא יעלה עליכו, ואילו בפרשס קיטייצה נאמר לשון לבישה, לא תלבש שטנז. אז הגמורה אומרת שמה שנכתב לשון לבישה זה לומר לך שכל האיסור זה דווקא דומיה דלבישה דאית בענוי. כל האיסור הוא דווקא כאשר יש הנאה מהלבישה. אם אין הנאה, אז לא. שואל הבס הלוי, אם כן, הרי כאשר אדם מטיל ציצית של צמר בבגד של פשטן, אין לו כאן הנאה מהלבישה של הכלאיים, שהרי מצווה סלב לענות ניתנו, וממילא אין לו כאן הנאה מהחוטים, מהבגד של הפשטן, הוא נהנה, הוא לובש. אבל החוטים, הרי זה רק לשם מצווה, מצוות לב לענות ניתנו, אין לו הנאה. ואם כן, הרי אין כאן בכלל מקום לאסור משום כלאיים. כך שאל הבס הלוי. באמת שלכאורה היה אפשר, אם כבר כדרכו, להקשות עוד יותר, גם בלי הכלל של מצוות לב לענות ניתנו. הרי ההנאה הנצרכת זה הנאה של חימום, כלומר הנאה שהבגד שהוא לבוש מענה אותו, מחמם אותו, והרי לכאורה יש לו הנאה רק מגוף הבגד ולא מהחוטים. החוטים עצמם לכאורה אין לו בכלל הנאה של חימום, אבל הבס הלוי לא שאל משום זה. הבס הלוי שאל מחמת שמצווה סלב לאונס ניתנו. אמר הבס הלוי שלכאורה יש לתרץ בפשיטות, שהאיסור של כלאיים הוא לא איסור ענוי. הרי לא שההנאה אסורה, הלבישה אסורה, לא תלבש שטנז. רק התורה הגדירה לנו מה נקראת לבישה, לבישה שיש בה הנאה. אבל לא שנצרכת באמת הנאה. אם האיסור היה איסור ענוי, אז אין איסור אם הוא לא נהנה מן הכלאיים. האיסור הוא איסור לבישה. רק המגדיר של הלבישה היא לבישה שיש בה הנאה. אם כן אומר הבס הלוי, אז יש לתרץ בפשיטות, שכיוון שהרי ודאי שהוא לובש כאן את הבגד דרך לבישה, הלבישה עצמה היא לבישה שיש בה הנאה, הרי מהבגד עצמו הוא נהנה, אז אם כן ודאי שמתקיים כאן הגדר להיקרא לבישה, וברגע שיש כאן לבישה אז הלבישה מתייחסת לבגד כולו, הרי החוטים הם חלק מהבגד. אז כיוון שיש לו הנאה מהחלק הגדול של הפשטן, אז כבר המייסה שלו קיבל שם מעשה לבישה, ושוב מעשה הלבישה מתייחס לבגד כולו, החוטים הם חלק מהבגד, תמיד לא כל הבגד נוגע באדם, וממילא אז יש כאן לבישה שמתייחסת גם לבגד גם לחוטים, ולכן אסור. כך אמר הבס הלוי שיש הרי בפשטות לתרץ, אלא שטען הבס הלוי שהתירוץ לא נכון, בגלל שעיקר ההנחה איננה נכונה, למרות שכך ודאי הפשטות, שהאיסור של כלאיים זה לא איסור להנות מן הכלאיים, אלא זה איסור על מעשה הלבישה, וההנאה רק מגדירה מהי לבישה. ככה הפשטות, אמר הבס הלוי, ככה הפשטות, אבל לא ככה האמת, אלא שהאמת היא, חידש הבס הלוי חידוש גדול, שכן גדר האיסור הוא הנאה. כמובן רק הנאה על ידי לבישה. אם אדם נהנה מכלאיים לא על ידי לבישה, על ידי שהוא מוכר אותם, או הנאה שלא קשורה ללבישה, אז אין איסור. אבל כאשר אדם לובש כלאיים, אז שורש האיסור זה מצד ההנאה. ההנאה היא לא רק מגדירה את מעשה הלבישה, אלא ההנאה היא עצם האיסור. חידוש נורא. אבל הוא טען שלמרות שהדבר הוא חידוש, אבל הוא גמרא מפורשת, משנה מפורשת. הרי המשנה אומרת בכלאיים בפרק 9 שמוכרי כסוס מוכרים כדרכה, ובלבד שלא התכוון להנות בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים. כלומר, מוכרי בגדים שמוכרים בגדים של כלאיים לגויים, באופן שמותר למכור לגוי בגד של כלאיים, שאין חשש שזה יכשיל אחר כך ישרוי, אז הדרך היה שמוכרי הבגדים היו מודדים את הבגדים על עצמם להראות אותם לקונה. אז המשנה אומרת שמותר לעשות את זה. מוכרי כלאיים, אז הם מוכרים כדרכם, אבל בתנאי שהוא לא מתכוון להנאה, שהוא לא מתכוון בחמה, בקיץ, להינצל על ידי הבגד מהשמש, ובימות הגשמים הוא לא מתכוון להינצל על ידי הבגד מהגשם, ובלבד שלא התכוון להנות בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים. והגמרא אומרת בשבת חפתית בפסוקים חפי, שהמשנה הזאת הולכת כדעת רבי שמעון, שהלכה כמותו, שדובר שאינו מסכוון מותר. נחלקו רבי יהודה ורב שמעון בכל התירא, רבי יהודה סובר דובר שאין מסכוון אוסור, רב שמעון סובר דובר שאין מסכוון מותר, והלוך כרבי שמעון. אז מסבירה הגמרא שהמשנה כרבי שמעון, וממילא כיוון שהוא אמנם לובש את הבגד אבל לא מתכוון להנות ממנו, אז דובר שאינו מסכוון ומותר. תסס הוסיפו שמדובר שזה לא פסיק רישה שהוא יענה, כי אם פסיק רישה אז מודה רבי שמעון, ובעזרת השם ניגע בזה בהמשך. טען בסלוי טענה עצומה, מה שייך לומר שהאדם שלובש בגד של כלאיים ולא מתכוון להנות מהחמה, מהגשם, אז זה נקרא דובר שאינו מסכוון? הרי הוא כן מתכוון, הוא מתכוון ללבוש. ולפי ההבנה הפשוטה שהאיסור של כלאיים הוא איסור לבישה, וההנאה רק מגדירה אם יש כאן לבישה או אין כאן לבישה, אבל מה אסור? אסורה לבישה. אז אם כן, זה אינו מסכוון? הרי הוא מתכוון ללבוש, הוא לא מתכוון להנות, אבל ללבוש הוא מתכוון, והרי אין איסור בהנאה, ההנאה רק מגדירה שיש לפנינו כאן לבישה. נו, הרי למעשה בפועל יש הנאה, אז זה מגדיר שיש כאן לבישה, וללבישה הוא מתכוון. אלא מה אתה אומר? הוא מתכוון ללבישה, אבל לא לתכלית שלה, לא למטרה שלה. זה לא כלול בדין של דובר שאינו מסכוון. לזה קוראים מלאכה שאינה צריכה לגופה, שזהו כלל רק בהלכות שבת, לא בכל התורה. בהלכות שבת, חוץ מהדין של דובר שאינו מסכוון, שזה הלכה כללית בכל התורה כולה, לא רק בשבת, יש עוד פטור מיוחד של מלאכה שאינה צריכה לגופה, שלומדים ממלאכת מחשבת. וזה דין אך ורק בהלכות שבת, שבמלאכה שאינה צריכה לגופה, הגדר שלה, על כל פנים לפי ההסבר של תוספות, שהוא מתכוון לעשות את המלאכה, אבל לא מתכוון לתכלית שלה, לאותה תכלית ומטרה שהיא נעשתה במשכן, כמו אדם שחופר גומה, אבל הוא אינו צריך אלא להפרה, אין לו צורך בגומה עצמה, רק הוא צריך את האפר. אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. למה? כי הרי הוא מתכוון לחפירה, הוא מתכוון לחרוש, רק הוא לא מעוניין בתוצאה של הגומה, הוא מעוניין בתכלית אחרת, בחול, באפר. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזה אין פטור בכל התורה. הפטור בכל התורה זה רק שהוא דבר שאינו מתכוון. מה זה דבר שאינו מתכוון? דבר שאינו מתכוון פירושו שיש כאן שני מעשים שהוא מתכוון רק לאחד ולא לשני. אדם גורר ספסל, וייתכן שתוך כדי הגרירה תהיה גם חרישה בקרקע. אז הוא מתכוון לגרור, ובכלל לא מתכוון ליצור חריץ, וגם זה לא פסיק רשע, הרי מודה רב שמעון בפסיק רשע, אבל מדובר שלא פסיק רשע, יכול להיות שהוא יגרור ולא יהיה שום חריץ. אז גם אם קרה חריץ, אני אומר אין איסור בדבר, כי הוא התכוון למעשה גרירה, לא התכוון למעשה חריצה בקרקע. אז אם כן, אומר רבי סלוי, כאן הרי הוא מתכוון ללבוש, אלא מה, הוא לא מתכוון להנות? אז הוא לא רק לא מתכוון לתכלית, למטרה, אבל המעשה הוא מתכוון, יש כאן לבישה והוא מתכוון ללבוש, אז איפה יש כאן דובר שאינו מסכוון? על כורחך, אמר רבי סלוי, שרואים כאן חידוש גדול, שהנוהג בשעטנז היא לא רק מגדירה את הלבישה, אלא הנאה היא עצמה איסור. התורה אסרה להנות מבגד כלאיים, כמובן בדרך של לבישה, לא איסור הנוי כמו אור לבקילי הכרם שאסור גם למכור וכדומה, פה רק הנאה דרך לבישה אסורה, אבל ההנאה היא האסורה. ואז שייך לדבר על דובר שלא מסכווה, בגלל שהוא מתכוון ללבישה ואינו מתכוון להנאה. אז באמת, ולפי תסס, הרי מעמידים שזה לא פסיק רשע, שבאמת יכול להיות שזה לא יגן עליו במקרה, בין כך לא תהיה שמש, בין כך לא יהיה גשם. אז אם כן, שייך לומר, הוא מתכוון ללבישה ולא מתכוון להנאה. אז רק נכון, אם ההנאה היא עצמה חלק מן האיסור. אבל אם ההנאה רק מגדירה את הלבישה, הרי ללבישה הוא מתכוון, אז לא שייך לקרוא לזה דובר שלא מסכוון. ועל פי זה יסד אם כן הבסלוי, זה החידוש הנפלא שלו בגדר כלאיים, שהאיסור של שעטנז זה באמת איסור הנאה מהשעטנז, רק כמובן הנאה דרך לבישה. וממילא הוא אמר חוזרת למקומה הקושייה שהוא שאל. למה בכלל צריך להתיר מדין אסד דויכל לא יססה כלאיים בציציס? הרי אין כאן בכלל איסור כלאיים. כיוון שהרי מהחוטים של הצמר הוא לא נהנה, שוב הוא בא מכוח הטענה של מצוות לב לענות ניתנו, אז אם כן אין כאן בכלל הנאה מהכלאיים. אז בשלמה אם האיסור היה לבישה, אז הוא אמר, אז לא קשה, כי לבישה ודאי יש כאן של הבגד הגדול, והלבישה מתייחסת כבר לכולו. אבל אם זה איסור הנאה, אז מהחלק של הפשטן הוא נהנה, מהחלק של הצמר הוא לא נהנה, אז אין כאן הנאה מכלאיים. ואם כן, למה בכלל צריך להתיר כאן מדין אסד או איך לא יססה? כך הקשה הבסלוי. בעזרת השם, על עיקר החידוש הנפלא שלו, שבשעת נז, ההנאה היא האיסור, ולא רק הגדרת הלבישה נגד כמובן פשטות הדברים, נראה בעזרת השם בהמשך, שאין צורך לנטות מפשטות הדברים, ולעולם הפשטות היא האמת, ולא יקשה מהגמרה של דובר שלא נסכוון, לזה בעזרת השם נראה בהמשך. אבל קודם כל, תחילת ענייננו זה התירוץ של הבסלוי. הבסלוי כן היה קשה לו, אז מה הוא תרץ? אמר הבסלוי שיש לייסד שבגד שיש בו צמר ופשטים, כל הבגד כולו נהפך לחפצה דאיסורה. כלומר, האיסור הוא לא רק במה שהוא לובש כאחת צמר ופשטים מחוברים. אז יש כאן הרי לבישה כלפי הצמר, לבישה כלפי הפשטים, וזה מה שאוסר. כי אם כך, הרי כאן מהצמר הוא לא נהנה, הרי לפי טענתו מהחוטים לא, של הצמר הוא לא נהנה, מצוות לב לענות ניתנו. אלא הוא אומר בגד שיש בו צמר ופשטים, כל כולו נהפך לחתיכה דאיסורה, כולו נאסר. אז נמצא שכיוון שחוטי הצמר מחוברים לבגד הפשטן, אז הפשטן כולו הפך לחתיכה דאיסורה, ואם כן די לי שהוא נהנה מהפשטן. הפשטן כשלעצמו הפך לחתיכה דאיסורה, וכיוון שמהבגד, מהחלק של הפשטן הרי הוא נהנה, אותו הוא כן לובש, אז יש כאן איסור כלאיים, כיוון שהכל הפך לחתיכה דאיסורה. אז באמת אני אומר שמהצמר הוא לא נהנה, ובעצם אין כאן איסור שעטנז כלפי הצמר של החוטים, אבל מהפשטן הוא כן נהנה, ומחמת חיבור הצמר עם הפשטן, הפשטן כולו הפך לחתיכה דאיסורה. ואמר רבי סלוי שהיסוד שלו מוכח מירושלמי. יש ירושלמי במשניות בכלאיים בפרק ת', שזה גם תוספתא בכלאיים, שכתוב בירושלמי לעדיה, שאם יש בגד שמקצתו כלאיים ומקצתו לא כלאיים, כלומר בגד גדול של צמר שבקצה שלו יש גם חתיכה של פשטן, והוא לבוש רק בבגד של הצמר, זה תלית ארוכה, והחלק של הפשטן נגרר על גבי קרקע, כלומר הוא לא לובש בכלל את חלק הפשטן, חלק הפשטן נגרר על הקרקע. אז כתוב בירושלמי שיש בזה משום כלאי. אז אומר הבסלוי, למה יש בזה משום כלאי? הרי החלק של הפשטן בכלל נגרר על הקרקע ואותו הוא לא לובש, על כורחך, שכיוון שיש כאן בגד שיש בו חיבור של צמר ופשטים, כולו נעשה לחתיכה דאיסורה, באופן שלמרות שהוא לובש רק את החלק שאין בו כלאיים, את החלק שכל כולו צמר, אבל כל החלק הזה כולו הפך לחתיכה דאיסורה, וממילא, כיוון שהוא נובש את החלק של הצמר, אז הוא עובר משום כלעל. כך פרש הבסלוי בירושלמי, ומזה הוא הוכיח את היסוד שלו, שכל הבגד כולו הופך לחתיכה דאיסורה. באמת, שהפירוש שלו וההוכחה מהירושלמי, היא באמת מבוארת בראשונים. אבני נזר, בחלק יורדיה בסימן שין צדי, גם כן ממש אמר ככל דברי אבני נזר, שאל את השאלה, הרי ככל דברי הבסלוי, הוא שאל את השאלה של הבסלוי, הרי את החוטים של הציצית, הרי הוא לא נהנה מהם, ותרץ את התירוץ שהבגד כולו הפך לחתיכא דאיסורא, והביא את הירושלמי שבגד שגדול שרק בחלק קטן ממנו יש את הפשטן, אז אם החלק הזה נגרר גבי קרקע בכל זאת אסור, והסביר, הרי את החלק הזה הוא לא לובש אלא על כורחך, שכל החתיכה, כל הבגד כולו נעשה חתיכא דאיסורא ממש, כל דברי הבסלוי גם באבני נזר ביורדיה שין צדי, והוא סיים שכך מבואר בתרומה סדשן, בלמדוו שערים, יש חיבור של תרומה סדשן למדוו שערים על איסור ויתר, אז בתרומה סדשן בשער חף, זה תרומה סדשן שהשח מביא אותו בהלכות תערובת ביורדיה בסימן קה, בספקות ניו זין, התרומה סדשן מביא את הירושלמי ומסביר בו שהטעם שהבגד הגדול הזה אף על פי שרק מקצתו כליים והמקצת הזה על גבי קרקע והוא לא לובש אותו, אז למה אסור? אומר התרומה סדשן מפורש בגלל שכל כולו נעשה חתיכא דאיסורא, ולכן אז יש בו גם בלבישה של הצמר, של חלק הצמר לבד, יש בו משום כליים. אז הדברים הם כבר דברי תרומה סדשן, ובאמת שהדברים הם לא רק דברי רישום מאוחר תרומה סדשן, אלא הם מפורשים כבר גם בכמה ראשונים להדיה. כך מפורש בתייסס הראש בנידה בדף סמך א' עמוד א', שבעזרת השם נביא אחר כך את כל דבריו, אבל לענייננו תייסס הראש שמה לא מזכיר את הירושלמי, אבל הוא אומר את הדין של הירושלמי, ואפילו עם אורך הבגד 1,000 אמה ויש בו חוט של כליים מצד אחד כולו אסור. למה? אז הוא אומר שכל הבגד נקרא שעטנז. הוא אומר, כל הבגד נקרא שעטנז. הוא הפך כולו לחתיכא דאיסורא. כך התייסס הראש, כך מפורש אותו דבר ממש מילה במילה במאירי, באבוי דזורא, בדף סמכי, וכך מבואר גם במפורש לתומיד, בדף חפזיין עמוד בייס. אז מבואר בדברי הראשונים לעדיה, כמו שאבני נזר הביא מתרומה סדשן, כמו שהבסלוי כיוון מדי נפשי, שהפשט בירושלמי, אפילו בגד של 1,000 אמה, שיש בצידו, בצד אחד שלו חוט אחד של כליים, של פשטן, אז כולו, למה באמת הוא עובר עליו הרי את החוט הזה שבסוף ה1,000 אמה שנגרר על הקרקע הוא לא לובש? התשובה, כי הבגד כולו, כולו ישעטנז, כולו הפך לחתיכא דאיסורא, אז מספיק לי שהוא לובש חלק כלשהו בבגד, למרות שהחלק הזה כולו יצמר, והוא כשלעצמו אין בו כלל. אז ממילא תרצו, הבסלוי ואבני נזר, זה התירוץ על ציצית. באמת, מצד החוטים אין איסור, כי הוא לא נהנה מהם, ומצסלב לאונס ניתנו, אבל מהבגד של הפשטן הוא כן נהנה, ומחמת חוטי הצמר, אז הבגד כולו ישעת נז. אז ממילא, הפשטן הפך לחתיכא דאיסורא. כך הם דברי הבסלוי. אבל נראה שלמרות שעצם היסוד של הבסלוי שבגד שמקצתו יש בו כלאיים נעשה כולו איסור, כולו שעטנז, למרות שהיסוד הזה ראינו מפורש בכמה וכמה ראשונים והם פרשו כך לעדיה דברי הירושלמי, נראה שאף על פי כן משהו השתמש ביסוד הזה לתרץ את הקושייה שלו לעניין ציצית, שלא אכפת לי שהוא לא נהנה מהחוטים, כי סוף סוף הבגד כולו הפך לשעטנז, ומהבגד של הפשטן הוא נהנה, נראה שהתירוץ לעניין הקושייה הוא לא פשוט כלל, ולדעת כמה מן הראשונים, אז התירוץ הזה לא יעלה יפה, וממילא נצטרך שוב, מה שאמרנו, לחזור ולקיים את התירוץ הפשוט, שבעצם לא צריך הנוהה, והעיקר שיש כאן מייסה לבישה, ואז נצטרך לתרץ, אז מה עם הגמורה של אלו מסכבה? אבל קודם כל, נברר יותר בהרחבה את הגדרים של איסור שעטנז. בגמורה בדף א' עמוד בייז הגמורה מביאה את הדרושה שגם כן מפורשת במשנה בכליים בפרק ט', זה הפרק של קילת גודים, הפרק האחרון במסכת כליים, שהמשנה דרשה את הלשון שעת נז, שואה, תבוי ונוז. בעניין הזה של שואה, תבוי ונוז יש שלושה נידונים בפשט. פשוט בפשט הדברים יש שלושה נידונים שונים. קודם כל יש נידון מה פירוש המילים. רש"י הרי פירש ששואה הכוונה סרוק במסרק, תבוי, וזה אין ספק זה שהוא תבוי, נוז, רש"י פירש הכוונה שהוא הרוג, וטייסס הביאו בעריכות שרבנו תם חולק וסובר שאין הכוונה הרוג אלא הכוונה שזור. כך מחלוקת בפירוש המילים. מחלוקת נוספת, זה כבר מחלוקת סמוירואים, האם צריך את כל השלושה ביחד, גם שואה, גם תבוי, גם נוז, או מספיק אחד, או. זו מחלוקת המוירואים בגמורה בנידה סמך א', בין רבשי למר זוטרא. רבשי אמר שמספיק אחד מהם, או. מר זוטרא אמר שדווקא שלושתם ביחד, גם וגם. והגמורה מסיימת ואילחתה כמר זוטרא, שהאיסור הוא דווקא עם כל השלושה ביחד, גם שואה, גם תבוי וגם נוז. וכך פסקו כמה מן הראשונים, הרי הגמור אומרת והלכתה כמר זוטרא, אז הפסקו כמר זוטרא צריך את שלושתם ביחד, והרמב״ם לא פסק כך. הרמב״ם בפרק י' מהלכות כליים, זה הפרק האחרון בהלכות כליים כולו על כלים גודים, הרמב״ם פוסק או, כמו רבש, לא צריך את השלושה ביחד, אלא או. הרי הגמור אומרת והלכתה כמר זוטרא, אז כבר הביאה כסף משנה, ולנו יש את ה... תרגום במלואו, בתרגום החדש של פירוש המשנייס בכליים, אז במהדורי בסרה שלו הרמב״ם חזר בו, בתחילה הוא פסק כמו מר זוטרא, אבל במהדורי בסרה הוא חזר ותיקן שההלכה כרבשי, והוא אומר שמה שהש"ס אומר והלכתה כמר זוטרא זה לא מלשון הש"ס אלא הוספה מאוחרת מהגאונים, ואין הלכה כך שלעולם הלוך כרבשי שאו. זה נידון שני. הנידון השלישי בפשט, והוא עיקר מה שנוגע לנו עכשיו, זה המחלוקת של רש"י והרמב״ם עם התוספות. האם שואה, תבוי ונוז, האם הכוונה שכל אחד לעצמו, הפשתן, יש הרי חוטי כל בגד של שעטנז, הרי יש בו חוטי צמר וחוטי פשתן, אז האם הפשט הוא שחוט הפשתן הוא שואה, תבוי ונוז, וחוט הצמר הוא שואה, תבוי ונוז, אבל ביניהם עצמם החיבור לא צריך להיות חיבור שגם הוא שואה, תבוי ונוז, אלא אפילו חיבור כלשהו על ידי קשירה וכדומה, או שלא, ששואה, תבוי ונוז הולך גם על אופן החיבור של הצמר והפשתים. לא מספיק שחוט הצמר לבד הוא שואה, תבוי ונוז, וחוט הפשתן לבד שואה, תבוי ונוז, אלא מתחילה הבגד, אז שעו, תבו ונזו יחד את הצמר ואת הפשתים. צורת החיבור היא בצורה של שואה, תבוי ונוז. רש"י מפרש שהחיבור גם צריך להיות על ידי שואה, תבוי ונוז. כך פרש רש"י וכך מפורש ברמב״ם בפרק י' מהלכות כליים בהלכה בייס. תוספות גם הביאו כאן את הפירוש בשם ריב"ן. על כל פנים זה ודאי גם שיטת רש"י, כי הרש"י הוא לא רק פה אלא גם בנידה בדף סמך א', זה אותו רש"י, אבל תייס הביאו את זה גם בשם ריב"ן כמו רש"י, שהם צריכים להיות הצמר והפשתים יחד שואה, תבוי ונוז. ועל זה חלקו התוספות, רבנו תם אמר שזה לא נכון ושמספיק שכל אחד לבדו שואה, תבוי ונוז, והחיבור אפילו חיבור כל דהו, וההוכחה הנוראה של רבנו תם זה מכליים בציציס. הרי רואים ש כליים בציציס יש בעיה של שעטנז וצריכים להגיע לעשה דויכה לא יססה, והרי מה זה כליים בציציס? הבגד של פשתן ומתפילים בו תכלת של צמר, אז אם כן הרי את הבגד של הפשתן הוא שואה, תבוי ונוז לעצמו, החוטים רק מחוברים בקשירה, אז לפי רש"י והריב"ן הרמב״ם הרי לא מתחיל פה בכלל בעיה של שעטנז, מה צריכים לעשה דויכה לא יססה? ממש תמיה נוראה ועצומה של התוספות על השיטה הזאת. אז באמת, שהתירוץ מפורש ברמב״ם, רק הרמב״ם הוא אחידה. הרמב״ם שם, מיד אחרי שבפרק י' הלכה ב' הוא אמר ששואה תבוי ונוז, הכוונה שואה תבוי ונוז ביחד, רק שוב, הרמב״ם יש לו את השיטה שמספיק או-או, אבל על כל פנים, האו הזה, הנוז או התבוי, צריך להיות ביחד. הצמר והפשטן תבויים מתחילת יסודם, הצמר והפשטן תבויים מתחילת יסודם יחד. אז על כל פנים הוא אומר שצריך להיות שואה תבוי ונוז ביחד, הצמר והפשטן. זה בהלכה ב', פתאום אחר כך הרמב״ם מתחיל הלכה חדשה בהלכה ג', ושם הוא כותב שאפילו אם הוא קיפל בגדי צמר ופשטן וקשרן, הרי אלו כליים. כלומר, פה פתאום הרמב״ם אומר, מספיק שהם מחוברים אפילו בקשר, שנאמר, צמר ופשטים יחדוב מכל מקום, כיוון שנתאחד נאסר. אז הרמב״ם אומר, כתוב יחדוב, אז מיחדוב לומדים יחדוב מכל מקום. כיוון שנתאחד, נאסר. למה יש? בסוף חיברו אותם, אפילו בחיבור של קשירה. זה הלוכה ג', אז סתם פלא, הסתירה מהלוכה ב' ללוכה ג', אבל הרמב"ם עוד ממשיך בהלוכה ד'. ומניין שכל איסורים אלו של תוירו, כלומר הרמב"ם מדגיש, אל תחשוב שאולי מה שאמרתי בהלוכה ג' זה רק דרבונון, והיחדוב זה רק אסמכתא, לא, זה דרשה גמורה, כל איסורים אלו של תוירו. אפילו חיבור על ידי קשר זה כליים של תוירו. מניים שכל איסורים אלו של תוירו? שהרי צרח הכתוב להתיר כליים בציציס. כמו שלמדו מפי השמועה שלא נסמכה פרשס כליים לפרשס ציציס, אלא להתיר כליים בציציס. והציצית חוטין קשורין בלבד הם. מכלל שחיבור כזה שלא במקום מצווה אסור מן התורה. שאינו ממעט בתורה דבר שהוא אסור מדברי סופרים. אם זה רק דרבונן, לא צריך על זה מיעוט בתורה. אז הלכה שלמה, אז הרמב״ם ממש מעריך פה, לא שלא כדרכו, מעריך בביאור גדול, שתדע לך ודאי שגם חיבור על ידי קשירה, גם הוא אסור מדאורייתא, כי כתוב יחדוב, מכל מקום כיוון שנתאחד אסור. וההוכחה לזה שצריך להתיר כליים בציציס. אז רואים, הציציס הם רק חוטים קשורים, לא שואה תבוי ונוז ביחד מתחילתם. אז רואים שגם כזה חיבור אסור מן התוירו. אז הרמב״ם תרץ, שנכון אני אומר שצריך שואה תבוי ונוז ביחד, אבל חוץ מזה יש עוד הלכה של יחדוב שלא צריך ביחד, ולכן היה צריך להתיר כליים בציציס. אז הרמב״ם תרץ, אבל לא מובן, אז אם כתוב יחדוב, אז לא צריך שואה תבוי ונוז ביחד. אז מה זה כל ההלוכה בייז? אז כן צריך או לא צריך? אז על מה נאמר הדין שצריך שואה תבוי ונוז ביחד? הלכה שלמה ברמב״ם, הלוכה ב', שצריך הכל מתחילו? זה שנאמר שעטנס, הרמב״ם מסביר, לומדים את זה מלושן שעטנס, מה הולך פה? אז יש בזה כידוע ביאור אמיתי ונפלא מרב חיים בסטנסל, פה באיבומס. אומר רב חיים בסטנסל שבאמת יש שני דינים נפרדים חלוקים באיסור כלאיים, שבאמת נלמדים משני חלקים שונים של הפסוק. ורב חיים התאים את הדברים היטב. אמר רב חיים, יש לחקור. האיסור של שעטנז הוא איסור חפצה או איסור גברא? כלומר, האם אנחנו אומרים שאיסור שעטנז זה איסור חפצה, כמו שנבלה זה איסור חפצה, חזר זה איסור חפצה, גם בגד שיש בו צמר ופשטים יחד, הוא חפצה די איסורה, רק הוא אסור בלבישה. כמו שנבלה אסורה באכילה, היא לא אסורה בהנאה. אורלה אסורה גם בהנאה. שניהם חפצה די איסורה. רק פה החפץ אסור רק באכילה, פה הוא אסור גם בהנאה. שעטנה זה גם חפצה די איסורה, אבל התורה לא אסרה אותו בהנאה, התורה אסרה אותו בלבישה. איסור בפני, של לבישה, אבל זה חפצה די איסורה. הבגד אסור בלבישה, זה צד אחד. או שלא. שעטנז אין שום חתיכה דאיסורה כאן, אלא זה איסור גברה על פעולת הלבישה. אסור ללבוש כאחד צמר ופשטים שמחוברים ביניהם. זה איסור על פעולת הלבישה, כמו לא תחרוש בשור וחמור יחדה, איסור של כלאי בהמה של חרישה. אז ודאי שזה לא איסור חפצה, השור והחמור הם לא חפצה דאיסורה. יש איסור על האדם לעשות פעולה של חרישה, של הנהגה, בשור וחמור יחדה. אז יש לומר שגם שעטנז זה ככה, לא בגד הפך לחתיכה דאיסורה, אלא שזה איסור על הגברה, איסור לעשות פעולה של לבישה של צמר ופשתים שמחוברים יחד. אז אמר רב חיים, מה האמת? ששני הצדדים נכונים. יש באמת שני דינים. מתי זה כך ומתי זה כך? אמר רב חיים, הם שתי הלכות ברמב״ם. כאשר הצמר והפשתים הם שועת תבוי ונוז ביחד, כאשר הם שעטנז, אז באמת זה נעשה חתיכה דאיסורה. אז יש כאן חפצה של חתיכה דאיסורה, של בגד שעטנז, שאסור בלבישה. ובמקרה שהם לא שועת תבוי ונוז ביחד, רק מחוברים בקשר, אז גם אסור. כתוב יחדור, אומר הרמב״ם, כיוון שנתאחד מכל מקום, אבל אז זה רק איסור גברא. יש איסור על פעולת הלבישה. כמובן שבאופן של שועת תבוי ונוז ביחד יש את שני הדינים, הרי לא גורא, ודאי שחוץ מהחפצה דאיסור יש גם איסור גברא. אבל בקשר באלמה, ביחדוב זה רק איסור גברא, רק איסור על פעולת הלבישה, אבל אין כאן חתיכה דאיסורה, אין כאן איסור חפצה. ממילא, אמר רב חיים, זה קודם כל בפשט, התירוץ על הרמב״ם. מה שהרמב״ם מקדים בהלוכה בייז, שכיוון שנאמר שעטנז, אז צריך להיות שועה תבוי ונוז ביחד, זה כדי שיהיה איסור חפצה. מה שהרמב״ם כותב בהלוכה ג' שגם בקשר בעלמא, יחדוב מכל מקום, וההוכחה של הרמב״ם, הנה כליים בציציס זה רק קשר, נכון, יש איסור תורה, אבל רק איסור גברא. וזה לומדים מיחדוב. יש שעטנז ויש יחדוב. זה רב חיים. אז שאל רב חיים, אבל סוף סוף, וכי פה התורה באה ללמד אותנו פה כל הנפקמיני זה לומדס, למה נפקמיני בזה שיש גם איסור חפצה? הרי תמיד יש את האיסור גברא על הפעולה, אז מי צריך עוד דין שעת עבוי ונוס? זה עניין מה זה נאמר. אמר רב חיים, מתוק מדבש. יש אחר כך בהלכה זין רמב״ם פלאי. הרמב״ם כותב שאורות הכבשים שעושים מהם בגדים, זאת אומרת בגד של אור, אבל היות ועושים את זה מאור של כבשים, אז נשארים קצת מימים של צמר, כי לא תמיד היו מנקים באופן מושלם. אבל אם היו תופרים את הבגד, החוטים היו מפשטה. אז אומר הרמב״ם, אורות הכבשים שעושים מהם בגדים, אף על פי שתופרים אותם בפשטן, מותרים. ואין חוששים למימות של צמר, אף על פי שנקרחו בכלל חוט הפשטן, שתפרו בו, שהרי בטלו במיעוטם. כלומר הרמב״ם אומר, מותר לתפור את האורות הכבשים, את הבגד של אורות הכבשים בחוט של פשטן, למרות שהרי יש נימות של צמר, הן בטלות במיעוטם, ביטול ברוב. צועק הרייבד, שיבוש הוא זה, וכי צמר בפשטים בטל ברוב? אומר הרמב״ם, אומר הרייבד, מה הרמב״ם סך? וכי בבגד של שעטנז, אז הרי אפילו חוט אחד אסור, לא, אין דבר כזה ביטול ברוב בשעטנז. והדין הזה הוא דין פשוט ומפורש ברמב״ם. הלאה, בהלכה חפזיין, הרמב״ם מביא את הדין המפורסם, בגד צמר שעבד בחוט של פשטן, אז כולו אסור. לא רק זה, אפילו לגוי אסור למכור, שמה ימכרנו הגוי לישראל, כי זה לא ניכר. אז אפילו בגד של צמר שחוט אחד של פשטן יש בו, ונאבד, אי אפשר לזהות אותו, אין ביטול ברוב. אז אם כן, בשעטנז אין דבר כזה ביטול ברוב, אפילו חוט אחד של פשטן בבגד ענק של צמר. אז מה הרמב״ם פה כותב? שלא חוששים ללימות הכבשים שהרי בטלו במיעוטם. צועק הרייבד, שיבוש הוא זה, וכי צמר בשעטנז בוטל ברוב. אז מה התירוץ? אז אמר רב חיים, אף לרפנה. אמר רב חיים, למה באמת בצמר ופשטים לא אומרים ביטול ברוב? למה באמת בגד של צמר שחוט אחד של פשטן עבד בו כולו נאסר? למה? יש בכל התורה ביטול ברוב. אמר רב חיים, הוא אומר מעצמו, אבל נראה שזה מפורש בראשונים, שכל האיסור של כלאיים זה מפני התערובת. אדרבה, כל מה שהתורה הקפידה, הרי צמר לבד או פשטים לבד הם אתר ואתר, התורה הקפידה על העירוב. אז רשי כבר אומר, זה כבר רשי, בתמור אל המדלת, רשי אומר שלמה אין ביטול ברוב בכליים? אז אומר רשי, בגלל שעל התערובת הקפיד התוירו דכליים מתרגמינן עירובין, כליים זה לשון תערובת, עירוב, כיוון שהתורה מקפידה על התערובת לא שייך ביטול ברוב, כאשר התורה מקפידה על הדבר כשהוא לעצמו. אז אתה אומר, עכשיו הוא כבר עד הרבה התערב, הוא בטל במיעוטו, הוא לא לעצמו. אבל פה הפוך, כשהוא לעצמו הוא מותר. כל האיסור הוא דווקא בגלל שהוא התערב. אז מה שייך להגיד ביטול ברוב? על הביטול ברוב הזה, על זה הקפידה התורה, על הערבוב הזה הקפידה התורה. כך אומר רש"י. זה רש"י. אבל רב חיים הוסיף ואמר, כלפי מה נכונה ההסברה הזו? כלפי הפן של האיסור חפצה. עד כמה שאתה אומר שהאיסור של שטנה זה באמת איסור חפצה, שהבגד מחמת התערובת, מחמת העירובין, הופך לחתיכא דאיסורא, אז באמת צודק רש"י. אז לא שייך לדבר על ביטול ברוב, כי אדרבה, הרי הצמר לבד הוא לא חתיכא דאיסורא, הפישטים לבד הוא לא חתיכא דאיסורא, כל הופך אותם מאתר לחתיכא דאיסורא זה העירוב שבדבר. אז אם כן, אתה תגיד שהעירוב מתיר, העירוב אוסר, העירוב פה הוא לא סיבה להתיר, הוא סיבה לאסור, אז לא שייך ביטול ברוב. אבל לגבי החלק של האיסור גברא שלומדים מיחדוב, אז שם זה איסור על הפעולה. שם באמת הצמר נשאר על החתיכא דהיתרא, וגם הפישטו נשאר על החתיכא דהיתרא, רק יש איסור על הגברא לעשות פעולת לבישה של צמר ופישטים ביחד. כאן שזה לא באמת חתיכא דאיסורא אלא איסור פעולה על הגברא, אז לא יועיל ביטול ברוב. כלפי הדין של יחדוב לא מועיל, סליחה, כן יועיל ביטול ברוב, כי כאן הרי לא שהתערובת היא הסיבה להפוך את החפצה מהיתר לאיסור, להפך, החפצה נשאר היתר, אלא יש איסור על הגברא לעשות פעולה של צמר ופשתים יחדוב. אז אני אומר, אין כאן צמר ופשתים בכלל, הפשתים בטל, הוא כמנדלייזר. ובאמת שההוספה הזאת של רב חיים על דברי רש"י, כי רש"י הרי לא אמר שני דין, רש"י אמר שלא שייך ביטול ברוב בכלאיים, כיוון שכלאיים התערובת היא לא סיבה להתיר, היא סיבה לאיסור, שכלאיים מתרגמים על העירובין. בא רב חיים ואמר, זה נכון במשקפיים של האיסור חפצה של שעטנז, שם התערובת היא סיבת האיסור, היא עושה את תחתיכה מהתירה לאיסורה, התערובת, אבל לא באיסור גברה. התוספת הזאת לא כתובה ברש"י, אבל היא כתובה בראשונים. רב חיים אמר לבד, אבל הם דברי הראשונים. איזה ראשונים? אותם ראשונים שהזכרנו מקודם. על מה אמר התייסס הראש את מה שהוא אמר? ואותו דבר המאירי בנידה, ואותו דבר המפורש בתומיד. זה כולם אמרו על אותו דבר. בשמה התייסס הראש היה צריך להגיד את השטיק לתרא, שבגד של אלף אמה שיש חוט אחד, אז בקצהו, אז כולו נהפך לחתיכא דאיסורא. הוא בא להסביר את הנידון הזה. בגד שעבד בו כלאיים. הגמרא שם מביאה את הדין של בגד שעבד בו כלאיים כולו אסור. שואל התייסס הראש ותימה, למה לא ייבטל דבר מועט שנתערב בו ואין מקומו ניכר בכל הבגד? למה לא אומרים ביטול ברוב? חוט אחד בכל הבגד. אומר התייסס הראש ויש לו אמר, ולא שייך ביטול ברוב אלא איסור שנתערב בהתר. אבל התר שנתערב בהתר, ועל ידי תערובת זה נאסר, לא שייך ביטול ברוב. דאין כאן אלא חתיכה של איסור. דאפילו אם אורך הבגד אלף אמה ויש בו חוט של כלאיים מצד אחד, כולו יאסור, שכל הבגד נקרא שעטנז. אז אם כן, התייסס הראש, כל השטיקלתירא שהוא אמר, שבגד שיש בו חוט אחד אז כולו נעשה חתיכא דאיסורא, אמר כדי להסביר למה אין ביטול ברוב בצמר ופישטים בכלאיים. את זה גופא הוא בא להסביר. אז הוא ממש אמר את כל השטיקלתירא של רב חיים. הרי הוא כבר אמר את רש"י שלא שייך ביטול ברוב בכלאיים, בגלל שביטול ברוב זה תמיד איסור באתר, ופה זה אתר באתר שהתערובת אוסרת. אבל הוא הוסיף, למה באמת זה נקרא שהתערובת אוסרת? בגלל שבגד אפילו של אלף אמה שיש בו חוט אחד, אז כולו ישעטנז. כלומר, החפצה נאסר, זה נעשה חתיכא דאיסורא. אז מקודם הצמר לבד והפישטון לבד היו חתיכא דהיתרא, והתערובת עושה אותם חתיכא דאיסורא, אז התערובת היא הסיבה של האיסור, אז היא לא יכולה להיות גורם להתיר על ידי ביטול. אז אם כן, ממש כדברי רב חיים, ואותם דברים במאירי ובמפורש בתומית, כולם באו להסביר למה לא אומרים ביטול ברוב בכלל. אז אומר רב חיים, אבל בפן של האיסור גברא, אז שם התערובת היא לא סיבת האיסור, עדיין זה נשאר יתר ויתר, אלא יש איסור על הגברא ללבוש. אז פה אני אומר, בטל. מה האיסור? האיסור ללבוש בגד שיש בו צמר וגם פשתים. אין פה פשתים, הפשתים בטלו איזה חוט אחד. מילא אומר רב חיים, זה התירוץ על הרמב״ם. בהלוך איך אבזיים שהרמב״ם מביא את הדין של חוט שנאבד, אז שם הרי מדובר לעדיה שזה היה בהריגה, בגד צמר שתוך כדי ההריגה עבד בו חוט של פשטן, אז השואה תבוי ונוס ביחד, אז יש איסור חפצה, יש איסור חפצה, אז התערובת עד הרבה איסיבה זה איסור, היא הפכה את היתר ויתר לאיסורה, לחפצה די איסורה. אז שוב, אי אפשר לדבר על מושגים של ביטול ברוב. מה שאין כן בהלכה זין על אורות הכבשים, אז מה קורה שם? יש בהם לימות של צמר והוא תופר בחוט של פשטן, אז זה רק חיבור על ידי תפירה, על ידי קשר, לא שהיה כאן שואה תבוי ונוס ביחד. אז נכון, גם זה אסור מן התוירו מצד היחדוב, אפילו חיבור על ידי תפירה או קשר, אבל כיוון שזה רק יחדוב אז זה רק איסור גברה, באיסור גברה הפשטון נשאר מותר והצמר נשאר מותר, אלא מה יש איסור על הגברה ללבוש ביחד? אני אומר, הוא לא לובש בגד שיש בו גם וגם, הנימות הצמר בטלים במיעוטם, בפן של האיסור גברה מועיל ביטול ברוב. כך אמר רב חיים מתוק מדבש לתרץ את דברי הרמב״ם. אם כן, אז לענייננו, יסד רב חיים פשט אמיתי בעיר עיניים ברמב״ם, שבאמת לפי הרמב״ם יש שני דינים באיסור של כלאיים, שניהם נלמדים מהפוסוק בפרשס קיטייצה, בפרשס קדושי לא תלבשתנס, בפרשס קיטייצה לא תלבשתנס צמר ופשטים יחדו, שניהם נלמדים מהפוסוק הזה, אלא שכאילו כתוב לא תלבשתנס ולא תלבש יחדו, יש שני איסורים. לא תלבש שטנז זה האיסור חפצה, שהצמר ופשטים הופכים לחתיכה זה איסורה, וזה כשזה שואה תבוי ונוס ביחד. ואילו יחדו זה כאשר זה רק חיבור על ידי קשר או תפירה, ואז באמת האיסור זה רק איסור גברה על פעולת הלבישה. כך יסד רב חיים ברמב״ם, וזה היסוד ממילא שמתרץ כמובן גם את שיטת רש"י, כי באמת רב חיים עיקר היסוד שלו, כמובן בלי הלומדס, אלא באופן אחר, על דרך פשטנית, אבל את עיקר היסוד אומר כבר המזרחי, שם בפרשס, כי תצא לתרץ את רש"י. הרי רש"י אמר כמו הרמב״ם שצריך שואה תבוי ונוס ביחד, אז שאלו התסס, אז מה צריך פוסוק להתיר כליים בציציס, הרי שם זה רק קשור? אז הוא אומר המזרחי, יש לו אמר, שרש"י מודה שיש גם איסור בקשירה בלבד, בגלל שהוא אומר שאנחנו קוראים את הפסוק פעמיים, לא תלבש שטנז, לא תלבש יחדו. כלומר הוא כבר אומר, יש איסור על שואה תבוי ונוס, אבל יש איסור גם על חיבור על ידי קשירה. זה לומדים מריש הדקרא, לא תלבש שטנז, וזה לומדים מסייף הדקרא, לא תלבש יחדו. רק במזרחי אין את הלונדס היפה של רב חיים, שזה איסור חפצה וזה איסור גברה, ושהנפקמינה שבחפצה לא מועיל ביטול ברוב, בגברה מועיל ביטול ברוב, כמו שרואים לתרץ את הרמב״ם, ההבדל בין חוט של פשטן שעבד לבין לימות הצמר שהוא תפר בחוט של פשטן. אבל על כל פנים, את עיקר היסוד כבר אומר המזרחי לתרץ את רש"י, וברמב״ם זה ממש כתוב. אז אם כן, זה התירוץ האמיתי בדעת רש"י, הריב"ן והרמב״ם, וזה מה שנוגע לנו לעניין דברי הרמב״ם. אני רק אציין מה רמוקם, יש ברמב״ם אחר כך כמה וכמה הלכות שנתקשו המפורשים בפשט הדברים, והלכה משנה שאל סתירה גדולה מהרמב״ם בהלכות כלאיים לבין הרמב״ם בהלכות עדות, אז רב חיים בסטנסל גם כן כבר בקצרה אמר את הפשט שלו שם בהמשך ההלכות ברמב״ם, אבל רב חיים דווקא בהמשך נדחק. בזה נראה שעדיף לקבל את הפשט היפה שאומר רב ארן במשנס רב ארן, רב ארן במשנס רב ארן כיוון לעיקר היסוד של רב חיים בסטנסל, לא עם כל הנופך שבדברים, אבל את עיקר השני דינים גם הוא אומר, ומה שהוא עוזר לנו ולא ניכנס לזה, זה פשוט בחשבון הפשט, אחר כך בהמשך ההלכות ברמב״ם, אז הוא מסביר מאוד יפה את הפשט ממש על פי דברי הרמב״ם בפירוש המשנייס, באופן שהדברים ממש תואמים, הרמב״ם פירוש המשנייס עם הרמב״ם ביד. אז מה שנוגע לחשבון הפשט אחר כך, אז עדיף הביאור של רב ארן, אבל זה כבר לא נוגע לנו. לנו עיקר היסוד שרב חיים העמיד אותו אף לבפלא מאיר עיניים. ובאמת שנראה שיש נפקמינה נוספת גדולה באבונה בין שני הדינים האלה שיסדו לנו רש"י והרמב״ם, כמו שהעמיד אותם רב חיים, שיש איסור חפצה של שעטנז ויש איסור על הגברה של יחדו. תספס אצלנו בדף ד' עמוד ב', זה התסיס שממשיך אחר כך לעמוד א', תסיס הביאו את הגמורה במנוחס בדף למתת עמוד ב', זו אותה גמורה שכבר הזכרנו של רב יהודו, שרב יהודו סובר שכשכתוב בתורה שמותר צמר ופישתים, אז אנחנו דורשים מהפסוקים שהתורה דיברה בכל אופן, ואחת הנפקמינות שיוצאות מזה שם לפי פשטות הגמרא איך שטייסס פרשו אותה, זה שבבגד של פשטן שאנחנו עסוקים בו, אז הרי את התחלת מותר לעשות כלאיים, כי תחלת חייבת להיות של צמר, צמר בבגד פשטן זה כלאיים, אבל מתוך זה אז מותר, כיוון שהוא כבר הטיל שני חוטי תחלת, הרי שיטת רש"י ותוספות שהארבע חוטים זה שניים לבן שניים תחלת, אז כיוון שאת שני חוטי התחלת חייבים לעשות של צמר, אז כבר יש דרשה בפסוק שמותר גם להוסיף את שני החוטי הלבן גם כן לעשות משל צמר. כך לומדים התסוס. ותאס אומרים שזה הלכה של מיגו, כלומר זה חזר הסקוסו. באמת מסברה לא היינו אומרים ככה, בבית של פשטה, אז את חוטי התחלת מוכרחים לעשות משל צמר, אין ברירה, התחלת זה צמר. אבל את החוטי לבן הרי אפשר לעשות מפשטן, אז מה פתאום לעשות משל צמר? אבל יש על זה ילפוסה, כך תסס מפרשים את המימרה של רב יהודה שם במנוחס, יש ילפוסה שתסס כינו אותה בשם מיגו, שמיגו שאותר התחלת, אותר הלבן. כך התסס פה ובקסובס דפמן ובמקום שם במנוחס למתת, מיגו, יש ילפוסה. שאל רב חונון שאלה עצומה, בשביל מה צריך ילפוסה? הרי תחלס ודאי שכתוב בתורה דורשים מהסמיכות שבגד של פשטן מטילים בו תחלת של צמר, על זה אין ספקות, אין ברירה, תחלת הוא תמיד של צמר. אז שאל רב חונון, אז יוצא שבין כך כבר יש כאן בגד של כלאיים, אז אם כן מה זה חשוב עכשיו אם תוסיף עוד שני חוטי צמר, וכי יש הבדל אם בבגד של כלאיים אז יש אלף חוטי פשטן ושני חוטי צמר או ארבעה חוטי צמר או שישה חוטי צמר, מה זה משנה? הבגד כבר נעשה כלאיים, נעשה כלאיים. אומר רב חונון, למה הדבר דומה? בהמה שיש בה חור בריאה היא טרפה, אז יש הבדל אם יש בה חור אחד או שני חורים או שלושה חורים? מי שאוכל בהמה עם שלושה חורים בריאה אז עובר על איסור יותר גדול שאם היה חור אחד? אז גם פה הבגד הוא כולו כלאיים, אז מה זה חשוב עכשיו אם תשים חוטי פשטן או תשים חוטי צמר? הרי הגודל של הבגד יהיה אותו גודל, רק היחס יהיה שונה. אם תשים חוטי פשטן אז יהיה 998 נגד 2, אם תשים חוטי צמר יהיה 996 מול 4, מה זה משנה? זה אותם אלף חוטים, מה זה חשוב היחס? וכי זה מגדיל את האיסור? מה הפשט פה? כך שאל רב חונון. אז מה באמת התירוץ? הרי קושייה עצומה על תספס. אז באמת האוניגיון טוב, בסימן א', האוניגיון טוב אומר שבאמת אין, שבאמת הטענה של רב חונון היא טענה צודקת. אין נפקמינה אם מוסיפים עוד חוטים. כך אמר האוניגיון טוב בסימן א', כך אמר המודאור בסימן סמך ד'. אין הבדל אם מוסיפים עוד חוטים. ולמה? אומר האוניגיון טוב מפורש. בגלל שהרי בגד של שטנז נעשה כולו חפצה די איסורה, נעשה כולו חפצה די איסורה, ואם כן, מה זה כבר משנה שני חוטים או ארבעה חוטים? זה בין כך חפצה די איסורה. כמו שרב חונון אמר, מה לי חור אחד בריאה או שלושה חורים בריאה? אז האוניגיון טוב כבר הדגיש שכל הסיבה לדעתו שבאמת אין הבדל אם יש שניים או ארבע או שש, זה בגלל שזה בין כך חפצה די איסורה. ללמד חו שאם זה היה איסור גברא אז כן היה משנה, ובאמת רב חונון עצמו בלי להסביר אמר שעל כורח צריך לתרץ את הקושייה שלו, הוא אמר שזה כן משנה אם יש שניים או ארבע, לא כמו שהוא חשב בקושייה, כי לא נדמה את זה לחור אחד בריאה או שלושה, אלא נדמה למשל אחר, יש איסור של אויסו ואיז בנוי, אז מפורש בגמורה בחולין שאם אדם שחט בדף פי ג', אם אדם שחט באותו יום שני בנים, שחט בן ואחר כך שחט עוד בן, מותר, הכל בסדר. אם הוא אחר כך שחט את האימא, אז הוא לוקה שניים. איך לוקה שניים? עשה מעשה אחד ולוקה שניים? התשובה כן, כי ברגע שהוא שוחט את האמא, אז הוא שחט אותה יחד עם הבן הראשון וגם אותה יחד עם הבן השני. אז היה פה פעמיים אוי סובס בנוי כלפי כל בן בנפרד. אז למרות שיש פעולה אחת, הוא לוקה שניים. אז אמר רבי חונון, גם פה נדמה את זה ככה. יש הבדל אם הוא לובש את הפשטן עם שני חוטים או עם ארבע חוטים. זה כמו שני בנים. מה בעצם עולה מתוך דברי רבי חונון? ובאמת רב שמואל אומר את הדברים בצורה חדה פה בשיעור רב שמואל במקום. שאם נאמר שאיסור כליים זה איסור גברא ולא איסור חפצה, אז באמת המשל הנכון זה המשל לדמות לאויסו ואיזבלוי, לא לחורים בריאה, כי זה בדיוק הנקודה. אם אנחנו אומרים שהבגד נעשה איסור חפצה, כולו חתיכא דאיסורא, והצמר והפשתן זה סיבה להפוך את כל הבגד לחתיכא דאיסורא, כמו שהחורים זה סיבה להפוך את כל הבהמה לטריפה, אז מה נפקא מינה? חור אחד או כמה חורים, חוט אחד או כמה חוטים, בין כך, הכל חתיכא דאיסורא. אבל אם זה איסור על פעולת הלבישה, אסור ללבוש ביחד צמר ופשתים, אז אתה עובר פה יותר איסורים. כך אתה לובש את הבגד של הפשתן עם שני חוטים, וכך אתה לובש את הבגד של הפשתן עם ארבע חוטים של צמר. אז כלפי כל חוט יש כאן פעולת לבישה בפני עצמה. יש פעולת לבישה של חוט א' וב' עם הבגד, ויש של ג' ד' עם הבגד. אז אתה מגדיל את איסור פעולת הלבישה. זה כמו שני בנים עם אמא אחת. אז אם כן, בזה גופה באמת תלוי הדבר. ואם כן, זה נפלא מאוד. במיוחס לרשבו, במנוחס, יש הרי חידוש שהרשבו על מנוחס, שזה לא הרשבו, אבל על כל פנים המיוחס לרשבו, אז הוא אומר שם גם כן בתור פשט בגמרא, שבבגד של פשטן, אחרי שהטילו שני חוטי תכלת, מותר להוסיף גם את הלבן משל צמר, אבל הוא אומר, בגלל שסבורי, הוא אומר, מה לשניים, מה לארבע, כמו נגיון טוב, כמו עמודי אור. אבל בתייסווס רואים לא, תייסווס אומרים שסבור היה אסור וצריך ילפוסה, גזרסקוסו ומיגו שמותר. מה המחלויקס? בגלל שהמיוחס לרשבו למד שבאמת שטנה זה איסור חפצה, כמו שהבסלבי אחז, אין לנו אלא איסור חפצה. איסור חפצה זה כמו חורים בריאה, מה לי שניים, מה לי ארבע, אז זה סבור, כמו נגיום טוב, כמו עמודאו. אבל התייסווס למדו שיש גם איסור גברא, איסור על פעולת הלבישה. ואם פעולת הלבישה, אז זה כבר דומה לאויסו ואיז בנוי, שני בנים עם אמא אחת. אז ממילא זה מגדיל את פעולות הלבישה יחד של חוטי צמר עם חוטי פשתה. וממילא אז תייסס אומרים מסבור היה צריך להיות אסור, וצריך ילפוסה מיוחדת מגזר הסקוסוף שמותר. זה אם כן שורש המחלוקת של תייסס עם המיוחס לרשב. אבל נראה שסוף דבר הפשט בתייסס לכאורה מוכרח שהוא פירוש אחר. לא זו נקודת המחלוקת של מיוחס לרשבו, כי עדיין תקשה הקושייה השנייה ששאל רבי חונון. רבי חונון שאל שתי קושיות. שאלה אחת הוא שאל, מה הבעיה להוסיף? אתה אומר צריך מיגו כדי חוץ מהשני תכלת של צמר בבגד פשטן להוסיף עוד שני לבן של צמר, מה נפקא מינה שניים או ארבע? אז על זה באמת ראינו, אם זה איסור גברא אז נפקא מינה, כמו באויסו ואיזבנו. אבל הוא שאל שאלה נוספת, מה האלטרנטיבה? מה אתה מציע במקום? מה הייתי עושה אם לא היה גזרס הקוסוף של מיגו? אז הייתי אומר, אל תטיל של צמר, תטיל של פשטן. נו, עכשיו יותר טוב. נכון שמצד הבגד יותר טוב. אין בעיה מול הבגד, הבגד של פשטן והלבן של פשטן. אבל יש בעיה מול התחלס. עכשיו יש יותר פשטן שאתה לובש אותו עם השני חוטי תחלת של צמר. הרי בכל מקרה אתה מגדיל את כמות הכליים. מה האלטרנטיבה? אתה אומר, יש בעיה להוסיף שני לבן של צמר. למה? כי אז יש יותר צמר בשטנז הזה. ואם תשים שני פשטן, אז יש יותר פשטן בשטנז הזה. נכון, לא לעומת הבגד, אבל לעומת השני חוטי תכלת של צמר. אז אם כן, אם הלומדס שפעולת הלבישה היא גדלה, אז שוב, פעולת הלבישה יחד של הצמר עם הפשטן גדלה בעוד שני חוטי פשטן, אז זה מהפח אל הפחת, אז מה הרווחנו? זה כבר שאלה הרבה יותר חמורה. מילא על השאלה כמו שהיא, מה לי שניים, מה לי ארבע, תירוץ, כן מה לי, זה כמו איסו ואיז בנוי, שני בנים. אבל סוף סוף אם היה אפשר להישאר רק עם השני צמר, אז בסדר, אז באמת יש הבדל בין שניים לארבע. אם היה אפשר לשים רק שני חוטי תכלת או לא לשים לבן בכלל. אבל צריך בין כך לשים לבן, אלא מה לשים פשטן, אז כלפי הבגד ניצלת, כלפי החוטים של התכלת הגדלת את הבעיה. זה קושיה עצומה. ולכן נראה שהפשט המחובר בתייספס זה באמת הפשט שאומר העונג יום טוב. העונג יום טוב בסימן א' אומר שהנקודה בתייספס, למה יש באמת בעיה מסברה להוסיף שני חוטי לבן של צמר, לולי אמיגו היה אסור. הרי לכאורה גם הוא שאל מה לי שניים, מה לי ארבע, וכמו שאמרנו, הוא באמת הצדיק את הקושייה, הוא אוחז עלי בדאמס מה לי שניים, מה לי ארבע. למה? כי הוא אומר, זה איסור חפצה, זה כמו חורים בריאה. אז הוא באמת היה קשה לו. הוא לא קיבל את התירוץ שזה יהיה כמו איסור ואיס בנוי, כי הוא אומר שזה איסור חפצה. כמו שראינו המיוחס לרש בסובר. אז מה הוא כן תרץ? אז אמר העונג יום טוב יפה מאוד. הוא אמר את היסוד שהזכרנו בשמו בשיעורים הקודמים, שכל מה שהתורה התירה כלאיים בציציס, זה שהכלאיים נוצרים מחמת המצווה ציצית. אבל אם הבגד לפני כן היה בו כלאיים, לא בגלל המצווה. אחד מצא בחליפה שלו שטנס בבדיקה, הוא לא יכול לעשות עכשיו ארבע קנפס על החליפה ויטיל ציצית, והנה כלאיים בציציס מותר. אין דבר כזה. למה? בגד שהוא לפני כן כבר כלאיים, לא הותר בו כלאיים בציציס. אז ראינו שאת היסוד כבר אמר לדין הרב קיבה איגר, בגיל השולחן אור סימן י' א', את עצם היסוד, והוא אמר את זה עם האסבר שלו, ראינו עם כל התחבולה של הרי הזוקן. העונג יום טוב אומר, טעם אחר. הוא אומר בגלל שהרי לא הותר, הרי לא חייב בציצית, אלא בגד הראוי ללבישה. הרי איזה בגד חייב בציצית? בגד הראוי ללבישה, כמו שראינו אפילו למד אמרת לקוף, זה צריך בגד הראוי ללבישה. אז הוא אומר, אם הבגד הוא כלאיים מיסודו, אז הוא לא ראוי ללבישה. אז אין בו בכלל דין של ציציס, הרי הוא לא ראוי ללבישה. מה אתה רוצה להיות חוכם? תשים ציצית ואז יהיה עשת דרך אלוי, אז זה יהפוך אותו לראוי ללבישה. לא, כדי שיהיה אפשר להטיל ציצית, הוא צריך קודם להיות ראוי ללבישה, והוא לא ראוי ללבישה, כי יש בו כלאיים בלי המצווה. אז ממילא אומר העונג יום טוב, זה החשבון של תייספס. וזה מתרץ בחד המחתא את שתי הקושיות של רבי חונה. הרי הבגד הוא של פשטה, ויש בהכרח שני חוטי תכלת של צמר, זה בגלל המצווה, אין ברירה, תכלת צריך להיות של צמר. אבל אם אתה מטיל גם את הלבן של צמר, הרי זה לא מחייבת אותך המצווה, מצד המצווה אתה יכול להטיל של פשטן. אז יוצא שיש פה כלאיים בבגד, לא מחמת המצווה. הרי יש פה בגד פשטן עם שני חוטי לבן של צמר, וזה המצווה לא מכריחה אותך. אז יוצא שיש כאן כלאיים של שטנז בבגד עוד לפני המצווה. אז אם אלה זה בגד שלא רואי ללבישה, אז כבר אין מצווה. מה שאין כן, עכשיו זה יתרץ גם את הקושייה השנייה של רבי חונון. אם אתה מטיל שני חוטי פשטן של לבן, אז הרי בסדר, עם הבגד אין בעיה. אז זה בגד שהוא בסדר, כולו פשטן. אז עכשיו, בסדר, השליים של התחילס זה מחמת המצווה. וזה נאמר הדין, עשה דרך אלוי ססה. אז ממנו הוא הרוויח את שתי הקושיות. כלומר, שהוא תרץ שהתירוץ על הקושייה מה לי שתיים, מה לי ארבע, הוא אוחז שעליבא דאמס אומרים מה לי שתיים, מה לי ארבע. לא כמו שרצינו לתרץ, יאללה, איסור גברא וכו'. באמת, חפצה, מה לי שתיים, מה לי ארבע. אבל מה לי פה, בגלל שהשתיים זה מחמת המצווה, והארבע זה כבר לא מחמת המצווה, אז זה הופך לבגד שהוא כלאיים לפני המצווה, אז לא הותר. אבל כשזה רק שניים, אז הבגד אין בו כלאיים לפני המצווה, רק בגלל המצווה, זה באמת מותר. זה העונג יום טוב בסימן א', אז מצד הקושייה הראשונה, גם התירוץ הראשון נכון בסברה, אבל הקושייה השנייה של רבי חונון מכריחה כבר את התירוץ של העונג יום טוב, שהוא תירוץ בין כך משותף לשתי הקושיות ביחד. על כל פנים, אז נחזור מעתה לעכשיו ונתבונן, שכיוון שבאנו לכאן, אז לכאורה אפשר להאיר פה הערה נפלאה מאוד בפשוטו של מיקרו. הרב חיים אמר, וכך המזרחי הרי גם כבר קדם אותו, ששני הדינים שאמרו הרמב״ם ורשי, אז המקור שלהם שניהם מפרשס קיטייצה, שכתוב לא טיל בשטנס, צמר ופשטים יחדו, אז כאילו דורשים את הפסוק פעמיים. לא טיל בשטנס, זה האיסור חפצה, ואז צריך שעות תבוי ונוס ביחד, ועוד פעם לא טיל בשיחדו, ואפילו חיבור כל דהו על ידי קשירה וכדומה, שזה אמר רב חיים איסור גבר. אבל אם כבר באנו עד כאן, אז אפשר לומר כאן דבר אמס אף לבפלא בפשוטי של מיקרו. הרי באמת יש שתי פרשיס של כלאיים, של כלי בגודים, נאמרו בתוירו, אחת בגדוישים ואחת בכיתיצה. ואם מסתבוננים, אז יש חילוקי לשונות מאוד בולטים. בגדוישים כתוב, באמתך לא תרביע כלאיים, שאתך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. בגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. בכיתיצה מה כתוב? לא תלבשתנז צמר ופישתים יחדות. אז החילוקים הם מאוד נראים לעין. קודם כל, בקדושים נוספו עוד שתי מילים שאין בכיתיצה. בגד כלאיים. בגד כלאיים שעטנז. לא כתוב שעטנז רק, אלא שלוש מילים. בגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. בכיתיצה כתוב רק לא תלבשתנז. לא כתוב בגד כלאיים שעטנז. עוד חילוק בולט, שבפרשס קדושים, על מי מדבר האיסור? על הבגד. בגד, כלאיים, שטנז, לא יעלה. לא כתוב לא תעלה עליך. לא יעלה. מי לא יעלה? הבגד. אז מדברים על הבגד. בגד, כלאיים, שטנז, הוא. הבגד לא יעלה עליך. בכיתיצה על מי מדברים? על האדם. אתה האדם, לא תלבש, שטנז. עוד אנחנו רואים חילוק בולט שהגמורה כבר דרשה אותו בדרך דרש. שבקדושים כתוב יעלה, בגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, ובכיתיצה כתוב לא תלבש שעטנז. עוד חילוק, שהרי בכיתיצה יש את הסמיכות, לא תלבש שעטנז, וסמיך לי, גדיל עם טייסל לכל, להתיר כלאיים בציציס. בקדושים לא כתוב ציציס, אין סמיכות להתיר כלאיים בציציס. מה הפשר כל השינויים האלה? אז יש לומר אף לבפלא, קודם כל בפשוטו של מיקרו, מה ההבדל בין שעטנז לבגד כלאיים שעטנז? אומר הנציב בעמקדובו, גם בפרשס קדושים, גם בפרשס קיטייצה. אומר הנציב שכלאיים הרי זה לשון עירובין. בגד כלאיים זה פירושו בגד שמתחילתו הוא בגד של עירוב. בגד כלאיים שמיסודו הוא בגד שמעורב בו שעטנז, צנור ופישטים. זה השוע תבוי ונוז מעיקר בריאוסו. אבל כשכתוב שעטנז לבד, אז באמת הכוונה שיש פה גם צמר, גם פישטים, אבל מחוברים, יחדו. באמת, בכיתיצה כתוב יחדו. בקדושים לא כתוב יחדו. היחדו זה אפילו חיבור כל דו. כך הוא מסביר קודם כל בפשוטו של מיקרו בעמק דובו, ולפי זה הוא מוסיף בפירוש שלו על הספרי, בפרשס כיתיצה, בעמק הספרי, אז אומר הנציב, שרשי הרי אמר שצריך שעות אבוי ונוס ביחד וקשה עליו, אז למה צריך להתיר כלאיים בציציס? אז הוא אומר בהכרח שלפי רש"י יש גם איסור יחדוב, אז הוא אומר הנציב, אלה שתי הפרשיס. שבפרשס קדושים זה האיסור של שעות אבוי נוס ביחד מתחילת בריאוסו היא בגד כלאיים שעטנז. ואילו בכיתיצה, שם לא כתוב בגד כלאיים, הבגד לא מעורבב מתחילתו, אלא לא תלבשת נסם ופישתים יחדוב. כל אחד הוא בפני עצמו, רק הוא מחובר יחדוב על ידי קשירה. אם כן, אז הרי עכשיו זה מתוק מדבש. הרב חיים לימד אותנו שזה באמת שני דינים שחלוקים מעיקר יסוד דינם בלונדס. ששעת אבוי ונוס ביחד זה איסור חפצה. ואילו הדין של יחדוב זה רק איסור על הגברה של לבישה. וממילא הרי יוצא בחשבון שבאמת מצד האיסור חפצה בציציס הוא לא קיים בכלל, כי הרי החוטים של הצמר הם לא שעת אבוי ונוס ביחד עם הבגד, זה הקושיית הטייספס. איפה מתחיל כל הבעיה של כלאיים בציציס? רק אם אסור איסור גבר על פעולת הלבישה, וזה אפילו מספיק חיבור של קשירה. אז אם כן, הרי התוירו מדויקת להפליא. קדושים זה הפרשה של איסור חפצה, בגד כלאיים שהוא בתחילתו בגד כלאיים שעת נז, הוא הבגד לא יעלה עליך, זה איסור חפצה. ושם באמת לא צריך להתיר כלאיים בציציס, כי לא מתחיל כל הבעיה של כלאיים בציציס, זה לא שעות עבור בנוס ביחד. בכיתיצה זה האיסור על הגברה, לא תלבש. ואז באמת לא בגד כלאיים, אפילו יחדו, אפילו חיבור כל דהו, זה לא בגד כלאיים מתחיל אוסוי. ואז יש צרה עם ציציס, הרי יש קשר שמחבר, יחדו. אז צריך סמיך לי, להתיר כלאיים בציציס, זה דרך אלוהי ססה. אז ממילא עכשיו נפלא מאוד גם החילוק של יעלה ושל לבישה. חז"ל פה דרשו את זה, יעלה אפילו לעלוה, אבל הראשונים, כשאמרו פשט בירושלמי, הירושלמי עצמו אמר, הירושלמי במקורו, שאמר שבגד של אלף אמה שיש בקצה שלו על הקרקע פשטן, כל הבגד צמר ויש בקצה פשטן אז אסור. הראשונים הסבירו את הטעם של הירושלמי, כי כולו נהפך שעת, זה אפילו שהוא לא לובש את הקצה שם. אבל בירושלמי כתוב דכתיב לא יעלה עליך. הירושלמי לומד את זה מלא יעלה, כלומר שעליך בעצם עולה החלק שהוא לא השעטנז, אבל עולה עליך חלק מהבגד. הבגד שהוא כל כולו כליים שעטנז לא יעלה עליך אפילו בקצה אחד שלו. אז אם כן, זה נפלא מאוד. זה באמת כאשר מדברים על בגד שכולו חתיכא דאיסורא, אז אפילו שאני לא לובש את הפשטון בסוף האלף אמו שם נגרר כבר ברחוב השני, אבל הבגד כולו נהפך בגד כליים שעטנז, אז לא יעלה עליך. אבל כאשר מדברים על איסור גברא, אז באמת צריך ללבוש את שניהם, אז לא תלבש שעטנז. אז באמת אם זה יהיה נגרר בסוף אלף אמו, אז באמת לא, שהרי הבגד לא נאספתי חייב את הסוף אלף אמו, אני באמת לא לובש. כאשר זה איסור גברא, אז צריך ללבוש את שניהם, לפי מה שאנחנו עומדים לעת עתה. אחר כך נראה שזה נידון גדול, אבל לפי החשבון עכשיו על דרך רבחן. אז כל הפרשה היא מדויקת להפליא, גדוי שאם זה הפרשה של החפצה וכיתה זה הפרשה של הגברא, וזה כל חילוקה לשוינס. בגד כלאיים שעטנז לא יעלה, זה איסור על החפצה, שם לא צריך להתיר כלאיים בציציס, ושם אסור אפילו יעלה, אפילו קצה אחד. כיתה צה זה איסור על הגברא, פעולס הלבישה, לא בגד כלאיים, ולכן באמת שם צריך לא ילבש, לא תלבש שעטנז, ושם התעוררת הבעיה של כלאיים בציציס, וצריך את הסמיך להתיר אסד דויך אלוי ססה בכלאיים בציציס. זה ממש אפיה ופלא ונפלאות תורסינו הקדוש. על כל פונים, אחרי ההקדמה הזו, אז אם נחזור עכשיו לתירוץ של הבסלייבי, הרי הבסלייבי לשיטתו חידוש אחד הרי הוליד את הקושייה הגדולה, הוא הרי נקט שהאיסור של שעטנז זה לא לבישה, רק הלבישה וההנאה היא בסך הכל מגדיר ללבישה, אלא שההנאה היא האיסור, כמו שהוא הוכיח מפסוחים, ועל זה עכשיו נבוא לדבר. אז הוא שאל, אז הרי למה צריך להתיר כליים בציציס, בין כך מהחוטים הוא לא נהנה, מיצסלב לאונס ניתנו והוספנו, אולי אפילו בלי זה קשה, והחוטים סתם בפועל הם תלויים באוויר, לא מחממים אותו ולא נהנה מהם. אז הוא אמר, בגלל שכל הבגד נעשה אסור, כולו חתיכא דאיסורא, ואם כן את הפשטן הרי הוא כן נהנה, אז ממילא אסור. אז אמרנו שעצם, והוא הוכיח את היסוד שלו שכל הבגד אסור, מה ירושלמי אפילו אלף אמו, אמרנו הוא צודק, בראשונים, בפטיסס הראש, במאירי, במפורש בתומיד, בתחום הסדשן, כתוב את כל התרא שלו, שזה הפשט בירושלמי, שהבגד כולו יוסו. אבל האם זה הציל אותנו מהקושייה שלו על ציציס? לפי רש"י והרמב״ם לא. כי באמת דבורים אמורים שהבגד כולו יוסו, כאשר הוא שועת אבוי ונוז מעיקר בריאוסו, כשהוא בגד כליים שעטנז, אז כולו יוסו, אז לא יעלה. אז יש איסור גם בהעלאה של צד אחד, אפילו שהצד השני נגרר על הקרקע במרחק אלף אמה. אבל הרי בציציס, זה לא שעת אבוי בנוז ויחד, זה רק האיסור של יחדוב. האיסור של יחדוב אין חתיך את איסורי, זה רק איסור על הלא תלבש, על הגברה. אז אם כן, עד רכוש אל הדוכתא, לפי רשי והריבן והרמב״ם, אז בכליים בציציס לא כל הבגד אסור, רק על הגב אסור ללבוש יחד צמר ופשטים שמחוברים בחיבור כל דור של קשירה, של הציצית. נו, אז אם הוא לא לובש את הציצית, לפי הבסלייבי הרי הוא לא לובש אותה, בגלל שהוא לא נהנה ממנה, נו, אז עד רכוש אל הדוכתא. מה הוא תרץ? הבגד כולו אסור. הבגד כולו אסור כשהוא שעות אבוי ונוס בעיקר יסודו. אבל כאן הרי זה רק קשירה, זה רק הפרשה של ירדוב, של הלוסילבה, של האיסור גברה. אז עד רכוש אל הדוכתא נפל התירוץ של הבסלייבי. בהכרח, שמה התירוץ האמיתי לקושייה של הבסלייבי? התירוץ שהוא רצה להגיד בתחילה, שוודאי הענוי היא לא חלק מהאיסור, אלא שהיא מגדיר מה זה לבישה, לבישה שיש בה הנאה. אז ממילא לפי זה הוא עצמו אמר, לא קשה, הרי ודאי שעל הבגד, הרי הוא נהנה מהבגד, אז זה מגדיר כאן שיש כאן מעשה לבישה, וודאי ברגע שזה מעשה לבישה, אז המעשה כבר מתייחס בתור מעשה לבגד כולו, תמיד לא כל הבגד צמוד עליו ממש, וממילא, אז כבר יש לבישה על הכל. רק הוא טען, לא, יש לי הוכחה שענו איזה חלק מהאיסור. וההוכחה היא לכאורה הוכחה חמורה, מהדין של מוכרי כלאיים. מה עוזר שהוא לא מתכוון לענות מהחמה, מהגשם? הרי אם האיסור זה רק הלבישה והנועה רק מגדיר את הלבישה, אז הרי ללבוש הוא מתכוון, רק לא למטרה של הנאה, זה רק הוא לא חשלה צריכה לגוף, אז זה יש רק בלחוס שבס. אז הוא אמר בהכרח שהנועה זה האיסור, כמובן הנועה דרך לבישה, אבל הנועה זה האיסור. אז עם אלה, הוא לא מתכוון להנועה, אז הוא לא מתכוון לאיסור. נו, אז צריכים, אבל הוא לא צודק, ודאי שהאיסור זה לבישה, והנועה זה רק מגדיר בלבישה, ככה הוא נגיע אותו בסימן צדיק וב נקד בפשיטס. שזה רק מגדיר את הלבישה, אז צריך להבין, נו, אז מה עושים? אז באמת תימה, אז למה זה נקרא דובר שלא מסכבה? באמת קשה. אז נראה להסביר היטב כך. קודם כל נוכיח, שוודאי אין בזה ספקות, ואז יהיה לנו רק את הבאמת לתרץ, אבל קודם כל נוכיח שוודאי האמת היא האיסור הוא איסור לבישה ולא הנועה, הנועה זה רק מגדיר בלבישה, וברגע שיש לבישה, הלבישה מתייחסת לבגד כולו עם החוטים שלו. אז נראה כך, יש נידון חקירה של הנועה ביודה במהדור התניונה בחלק יורדי, במהדור התניונה בסימן קוף פיבו, הביא אותו הפסחי תשובה בהלכות סקילה. חקר הנועה ביודה מה הדין בגד של משי, בגד של משי ארוך, שהקצה שלו שוב נגרר על הקרקע שם, ובקצה של המשי יש צמר ופשטים מחוברים. כלומר, לא הציור של הירושלמי, הציור של הירושלמי היה בגד של צמר ארוך שחלקו נגרר על הקרקע ושם יש פשטים. אז שם אמרו הראשונים את הסברה שהכל נהפך לפתיחת דאיסור, גם הפשטים עכשיו הוא כולו אסור, אז מספיק שאני לובש את הפשטים, לא אכפת לי הצמר שם שנגרע. פה הבגד הוא כולו של משי בכלל, אין לו שום בעיה, אלא מה, בקצה שלו יש גם צמר גם פשטים. אז חקר הנועה ביודה מה הדין, הרי פה הוא אמר הסברה נותנת שלא שייך את הסברה שנעשה כולו חתיכא דאיסורא, הצמר והפשטים הם חתיכא דאיסורא, משי לא שייך שעל משי נתפס איסור שטנז, אין דבר כזה, משי זה משי. אלא מה, ודאי שאם אדם לובש בגד משי ומחוברים בו צמר ופשטים, וגם הם הוא לובש אותם תוך כדי הלבישה, אז בסדר, אז עזוב את המשי, הוא לובש ישירות את הצמר ופשטים, אבל פה הרי זה נגרר על גבי קרקע. אז אני יודע באמת הסתפק בזה, הסתפק בזה, וצידד להחמיר, גם רב שמעון בשער יושר בשער ג' פרק חב, גם כן נטה להחמיר. אבל הישוע סמלקוי בפרק י' קיליים, ישוס מלכו אומר, לא, ודאי שהסברה נותנת שמותר, הרי המשי פה לא הפך לכתיכא דאיסורא, את הצמר והפשטים שנגררים שם במרחק של 100 אמה הוא לא לובש, אז גמרנו. והוא אמר שזה רמב״ם מפורש כמו, מה, איפה הרמב״ם? יש רמב״ם שזה פשט מחודש של הרמב״ם בגמרא בשבס, בדף נון א', כך הוא פרש את הגמרא וזה המקור שלו. הרמב״ם פוסק בפרק י' בהלכה חף, ציץ של אור או משי וכיוצא בהן, כלומר אדם לובש ציץ מצחייה של אור או משי שתלה בהן חוטי צמר וחוטי פשטן מדולדלין על פני האדם כדי להפריח הזבובים. זאת אומרת, הוא לובש מצחייה של משי, של אור, של פלסטיק, והוא חיבר לה חוטי צמר ופשטים שהחוטים האלה יבריחו את הזבובים. אומר הרמב״ם, אין בו משום כלאיים שאין דרך חימום בכך. כלומר, זה לא נקרא לבישה, מה, את החוטים האלה הוא לא לובש בכלל. זה לא דרך חימום. אז שואל ישוע סמלקוי, נכון, את החוטים האלה המדולדלים הוא לא לובש, אבל את הציץ הוא כן לובש. אם אדם ייקח ציץ שעשוי מצמר ופשטים, זה איסור דאורייתא. אז אם כן, זה ממש הנידון הזה, שאת הציץ הוא לא לובש, אבל קשורים בו חוטי צמר ופשטים, אז אתה רואה, היות והלבישה לא מתייחסת אליהם, והציץ לא נהפך לכתיכא דאיסורא, הרי ודאי שאם הציץ היה של פשטן לבד וקשורים לו בקצה שלו את הצמר ופשטים, בטח יהיה אסור, זה הירושלמי. למה? בגלל שהכל נעשה חפצה דאיסורא. אבל פה היות והציץ הוא אור או משי, הוא לא נאסר, ולבישה גם כן אין פה כי זה לא דרך חימום, אז עם אלה מותר, יופי. אבל מה נעשה שהוא הסבל פה שאל קושייה עצומה על עצמו ועל הרמב״ם? זה גמרא מפורשת לא כך. הציור הזה שאנחנו דנים לא צריך לבד. הגמרא במנוחס למתת עמוד בייס דנה בבגד של משי שהוא הטיל בו ציצית של צמר ופשטים. והגמרא אומרת שאם בגדים של משי חייבים מן התורה, וזה המחלוקס, אם החיוב דאורייתא זה רק בצמר ופשתים, בגד, בגד של צמר או פשתים או בכל מינים, מה שהתנא דרבי שמואל פה, והשני התנא דרבי שמואל החולקים בגמרא ובמנוחס, אז אם אנחנו אומרים שבגד של משי חייב מן התורה, אז בסדר, עשה דויכא לא יססה. אם משי לא חייב מהתורה, אז יש בעיה של כליים. כך אומרת הגמרא במנוחס למתת. אז רואים מפורש, אומר הישוע סמלקו, זה ממש הציור הזה, בגד משי, תלויים בו חוטי ציצית שאותם הוא לא לובש, הוא אומר הרי הוא לא נהנה מהם, הוא באמת נקד בלי המצס ללונס ניתנו, סתם, זה כמו הציצים של החוטים המדולדלים של המצחייה, של הרמב"ם, וכתוב בגמרא שיש בעיה של כליים. אז מה עושים? אז מה התירוץ האמיתי? התירוץ האמיתי שוודאי שהמשי לא נעשה חפצה דאיסורה. רב שמעון באמת רצה להגיד שהמשי נעשה חפצה דאיסורה. זה דבר רחוק מאוד. מה שייך להגיד, אם יהיה חוטים של צמר ופשתי מחוברים לספסל, אז גם כן הספסל נעשה חפצה דאיסורה. אין לזה טעם וריח. מה פתאום המשי נעשה חפצה דאיסורה? אלא שפעולת הלבישה כן מתייחסת לחוטים. כיוון שהחוטים הם חלק מן הבגד, אז הפעולה של הלבישה מתייחסת גם אליהם. כי תמיד בגד הוא לא צמוד כולו לאדם. כל מה שמחובר ותפל לבגד, אז באמת נחשב חלק מהלבישה. וזה הפשט בגמרא, בגד של משי עם חוטי ציצית של צמר ופשתים זה כליים. הוא לא נהנה מהחוטים, אבל את הבגד הוא לובש והם תפלים לבגד, אז גם אותם הוא לובש. אז מה עם הרמב״ם של ציץ? התשובה פשוטה, בגלל ששם לא החוטים תפלים לציץ, הציץ תפל לחוטים. הרי בשביל מה הרמב״ם, בשביל מה הוא שם שם את הציץ? כדי לתלות עליו את החוטים שיפריחו לו את הזבובים. מה, הוא כהן גודל שהוא צריך ציץ? הוא צריך להפריח זבובים, אז הוא צריך חוטים, רק אם ישים באוויר החוטים יפלו על הרצפה, אז הוא שם ציץ בשביל לתלות את החוטים. אז החוטים לא תפלים לציץ, הפוך, הציץ תפל לחוטים. אז ממילא אומר הרמב״ם, את הציץ הוא בכלל לא לובש, הציץ הוא כמנדלייסה. העיקר זה החוטים פה, והחוטים אין דרך אימום בכך. פה אתה לא יכול להגיד הוא לובש את הציץ, ממילא הוא לובש את החוטים. החוטים לא תפלים לציץ. אז ממילא כלפי החוטים המדולדלים אין שום לבישה. אבל בבגד של משי שיש בו חוטי ציצית, הציצית תפלה לבגד, זה לא שהוא צריך להטיל ציצית, רק אין לו איפה, הם יפלו על הרצפה, אז הוא שם בגד. בגלל שיש בגד, צריך להטיל ציצית. הציצית תפלה לבגד, לא הבגד תפל הציצית. אז ממילא, שם באמת הלבישה מתייחסת לכל. תדע לך שבמיוחס לרש, בתולסקויינים, בפרשס קדושים, על הדין של כליים, אז הוא מביא את הירושלמי של בגד של מאה אמה, שכולו צמר ובקצה פשטן אז אסור, והוא מסביר את הירושלמי לא כמו כל הראשונים, התייסרוש והמפורש והמאירי והתרומס הדשן שאמרו כי הבגד כולו חפצה דאיסורה, אלא הוא אומר, אבל זה יותר מתאים בלשון הירושלמי, הירושלמי למד את זה מלויה להלכו, אז הוא אומר בגלל שהלבישה מתייחסת גם אל מה שבקרקע. כיוון שאתה לבוש בבגד, כל מה שתפל לבגד אני חושב שאתה לובש, גם מה שנגרר בקרקע. וכך הוא מנגן את הלויה להלכו. כלומר, כל מה שנטפע, לא רק מה שאתה לבוש פיזית, מה שנטפע ללבישה שלך, זה גם כן עולה עליך. כך אומר המיוחס לרש. אז על כל פנים, גם בבגד של משי עשו. אם כן, הרי ודאי, כיוון שיש לנו גמרא מפורשת של בגד של משי עם ציצית של פשטן וצמר זה כליים, אז רואים פה לעדיה שהאיסור זה הלבישה, לא הנאה. הרי מהחוטים בטח הוא לא נהנה. או בי על מיצס לב לאונס ניתנו, או בגלל ה... או בגלל סתם, את הנה של הישוע סמלקו, הם לא מחממים. אז ודאי שהגדר האמיתי זה כמו שהעונג יום אתה מבין, כמו שכל כלל ישראל מבינים. לא כמו החידוש של הבסלבי. האיסור הוא לא איסור הנאה, אלא איסור לבישה. רק ההנאה מגדירה מה זה לבישה. וממילא, אז כיוון שכלפי הבגד העיקרי יש לבישה, אז כל מה שתפל כלול בלבישה. אז גם את הלחוטים לובשים. לחושים יקור אלי זה. ודאי שצריך להתיר כליים בציציס. גם אם זה לא נעשה חתיך דאיסורי, לפי רשי והריבן והרמב״ם, אבל הלבישה מתייחסת ישירות גם לחוטים. הכל תפל, אז הוא לובש, הגברה ביחד עובר על האיסור גברה שלא תלבש יחדו. אז זה ודאי האמת. עכשיו רק צריך להבין, אז מה עושים עם הגמורי? בפסוחים, זה צריך לתרץ. אז מה עושים עם הגמורי? אז התירוץ הוא כך. מה שאלה בסלבי, אז למה זה נקרא דור ראשון לא מסכוון? למה מוכר כסוס זה אינו מסכוון? הרי ללבוש הוא כן מתכוון, לענות הוא לא מתכוון, אז הם לא חשנת צריכה לגוף, אז זה לא דור ראשון לא מסכוון, ואין דבר כזה בכל התאיר. אז התירוץ הוא כך בהקדם, הקדמה שבעזרת השם דיברנו בהרחבה רבה במקומם, בסוגיות במקומם בשבס, דיברנו בסוגיות של לא מסכוון, בפסוחים חפי, ששם אנחנו מרחיבים בעניין הזה הרבה גם לגבי איסור כלאיים, הסתירה ברמב״ם של מוכר המכס, אבל פה לא נאריך בזה, אלא נביא רק את תמצית נקודת היסוד שנוגעת לנו. יש רשבו מופלא בשבס קוף למד ג' על אותה דברה שיצא לנו להזכיר בסוגיות של אסד דויך אלו יססה, לגבי מילה בצרת, אם יש בערת במקום המילה, אז הגמרא אמרה שאם אחר מעל, אז אין בעיה. למרות שתוך כדי כך שהוא חותך את המילה, הרי הוא גם חותך את הנגע, אבל הוא לא מתכוון, הוא לא מתכוון לתהר את התינוק, הרי אין לו שום עניין שהתינוק יהיה טהור, הוא לא אבא שלו, הוא אדם זר, אז זה דובר שאינו מסכוון. רק הגמרא שאלה, הרי סוף סוף זה פסיק רישא, זה מה שהטריד את הגמרא, מודה רב שמעון בפסיק רישא, אבל בעיקרון זה נקרא דובר שאינו מסכוון. שאל הרשב"א ממש את השאלה של הבעל הלוי, חיקוי לבעל הלוי, מה פתאום זה נקרא שם דובר שאינו מסכוון? הרי הפעולה היא אחת ויחידה, חיתוך. הרי זה אותו בשר, הוא גם העורלה וגם הנגע. הוא מתכוון לחתוך, הוא לא מתכוון למטרה, לתוצאה, הוא לא מתכוון לטהר. אבל המעשה הוא מתכוון, אז מה זה בכלל שייך לדובר שאינו מסכוון, אומר הרשב"א? זה מלוך השנה צריכה לגוף הוא נקרא, אומר הרשב"א. ופה מדברים על הלכות בערת, בין בערת אין פטור מלוך השנה צריכה לגוף, אז זה לא הלכות שבס פה. ממש חיקוי לקושייה של הבעל הלוי בבגד של כלאיים. אמר הרשב"א יסוד נפלא. אמר הרשב"א, שוב, הוא אומר בקצרה וכבר פירוש לפירושו, אבל זה הרשב"א. אומר הרשב"א שלפעמים יכול להיות מעשה שבאופן פיזי זה באמת פעולה פיזית אחת, החיתוך של הבשר של העורלה. אבל יש בה שני מעשים חלוקים לגמרי. יש בה שני מעשים חלוקים לגמרי. אומר הרשב"א, החיוב של מילה זה לחתוך את העורלה. האיסור של בערת, הוא אומר, אם היה כתוב לא תחתוך בערת, אז זה בדיוק היה כמו תחתוך את העורלה. אבל לא כתוב לא תחתוך בערת, כתוב ישמר בנגע הצרת, כלומר לא תטהר את עצמך. אז ממילא הוא אומר, באותה פעולה פיזית יש בכלל שני מעשים עם שמות שונים לגמרי. זה לא שם אחד של מעשה חיתוך עם מטרות שונות, שזה לקיים מצוות מילה וזה להגיע להיטהר מהנגע. זה בכלל שני מעשים שונים. יש מעשה חיתוך עורלה ויש מעשה היטהרות. הפעולה הפיזית היא אחת, אבל מבחינה דינית יש כאן שני מעשים חלוקים לגמרי. אז זה חוזר להיות דובר שלא מסכוון, אומר הרשב"א. כי הוא מתכוון לחיתוך, הוא לא מתכוון למעשה טהרה. אי באופן פיזי הוא מתכוון לאותה פעולת יד עם הסכין, עדיין זה נקרא אינו מסכוון. כי מסתכלים על השמות הדיניים, אומר הרשב"א, באופן דיני זה שני שמות מעשים חלוקים, זה מעשה חיתוך וזה מעשה טהרה. הוא מתכוון למעשה חיתוך, הוא לא מתכוון למעשה טהרה. אלא מה בהכרח יהיה גם המעשה טהרה? זה כבר קושיה של הגמרא מצד פסיק רישא, בסדר? זה עוד נידון. אבל זה דובר שאינו מסכוון. זה הרשב"א. אם כן, נתגלה הסוד של מוכרי כסות שמוכרים כדרכם. ברמב"ן וברן בשבס קוף י"א, אז הם אומרים, למה מוכרי כסות מוכרים כדרכם? אז הם אומרים, בגלל שכיוון שהם מוכרים כדי, ובלבד שלא התכוונו להנאה כמובן, אז הם אומרים שכיוון שהוא מתכוון להראות לקונים לאו לוי שהיא, אלא מסעוי באלמה. זה לא לבישה, זה מסע. כך הם אומרים. מה הפשט? אז אומר הסטייפלר בביצה בסימן י' ג', הוא אומר יפה מאוד, יש תולסקויינים שממעט בפרטס גדולשים, כלאיים אסור, אבל דווקא לוי שהאלוה, אבל סבל, סבל צריך לסחוב מסע כבד שהוא כלאיים, מותר. למה? זה מסוי, זה לא לוי שבאלוה. אומר הסטייפלר, מה ההבדל? ההבדל הוא מי משמש את מי. בלבישה או בעלאה, בעלאה זה נגיד להתכסות, בשמיכה, מי משמש את מי? הבגד את האדם. זה לא שהאדם אין לו מקום בארון, אז הוא אומר, טוב, אין לו מקום בארון, בסדר, הוא ישים את החליפה עליו, הוא יהיה הקולב. זה לא ככה. האדם צריך להתלבש, אז הוא מתלבש בבגד, הבגד משמש אותו, צריך להתכסות, אז הוא מתכסה בשמיכה. האלוהי והלוי שהבגד משמש את האדם. במסע, הסבל משמש את המסע, לא המסע את הסבל. זה לא שעכשיו הסבל מחפש חליפה יפה, אז הוא נושא מסע של חליפות של, 500 קילו על הגב. אלא יש מסע שצריך לסחור, במקרה הוא כלאי. אז ממילא לוי שבעלוי פירושו שהבגד משמש או השמיכה משמשת אותו. אם הוא סבל, אז הוא משמש את הבגד, זה לא בכלל לוי ש... זה מה שאמרו הרמב"ן והר"ן. הרי המוחק סוס לובשים את הבגד, אז מה פירוש זה לא לבישה אלא מסעוי? מה לא לבישה? הנה הוא לבוש עם החליפה, הכל בסדר. התשובה, הוא לא לבוש, הוא נושא את החליפה. החליפה משמשת אותו, הוא הקולב לחליפה. הרי צריך קולב בצורת אדם להראות את הבגד לקונה, אז הוא הקולב. הבגד משמש אותו, הוא משמש את הבגד. אז זה כמו מסעוי, אומרים הרמב"ן והר"ן. אז יש מהמפורשים ששואלים על הרמב"ן והר"ן שם, בשבס קי"א הזה, באמת מתוק מדבש, כזאת סברה בתוקה, אבל בגמרא כתוב שהיתר זה בגלל רב שמעון, בגלל דובר שלא מסכוון, אז מה זה שייך לדובר שלא מסכוון? התשובה אלה הם הדבורים. הרי במציאות הוא כן לבוש. אלא אומרים לך הרמב"ן והר"ן, מה שאומר הרשב"ו על מילה, הפעולה הפיזית זו אותה פעולה. למעשה מכניסים את הידיים לתוך השרוולים. זו אותה פעולה פיזית. אבל אותה פעולה פיזית יכולה לקבל שני שמות חלוקים לגמרי. היא יכולה להיקרא מעשה לבישה, והיא יכולה להיקרא מעשה נשיאת מסוי. דובר שאינו מסכוון, אומר שאם אני מתכוון למעשה של מסעוי, למרות שפיזית הרי יש כאן גם פעולת לבישה, פעולה פיזית של לבישה, אבל שם המעשה נקבע שם פעולה של נשיאת מסע. ולכן באמת מותר, זה מה שעוזר, הדובר שאינו מסכוון. ואם כן, אז קודם כל אנחנו מבינים כבר את ה... תירוץ לקושייה של הבסלייבי. הבסלייבי שאל, אם הענוי היא לא היה איסור, אלא כמו הפשטות שהיא רק מגדירה את הלבישה, אז איך אפשר להגיד שמוכרי כסות הוא לא מתכוון? הרי ללבוש הוא כן מתכוון, הוא רק לא מתכוון לתכלית, לתוצאה של ההנאה. התשובה לא נכון. הוא לא מתכוון ללבוש, הוא מתכוון לשאת. הוא מתכוון לשאת מסוי. הוא מתכוון למייסה אחר לגמרי. הפעולה הפיזית זו אותה פעולה להכניס את הידיים בשרבולים. אבל שם המייסה הוא חלוק לגמרי. יש מעשה מסוי ויש מעשה לבישה. הוא מתכוון למעשה מסוי, לא למעשה לבישה. ויש להוסיף עכשיו ולחדד את הדברים. הרי הזכרנו שהתסס אומרים שמוכרי כסות מותר דווקא אם זה לא פסיק רשת. הרי סוף סוף זה בנוי עלינו מסכוון, ובפסיק רשת בואי דרב שמעון שעשו. אז אומרים תסס, כמו שבספסל כבד, אם בטוח יהיה חריץ בקרקע, אז רב שמעון מודה שאסור, אז כך גם בבגד כלאיים, אם בטוח שזה יגרום לו הנאה מהגשם או מהחמה, אז אסור. ומעמידים שזה לא בטוח, אולי לא יהיה בדיוק גשם, לא יהיה בדיוק שמש, או שבין כך לא ירד עליו הגשם. אבל הר"ן אומר לא ככה. הר"ן המפורסם בחולין, בפרק גידנושה, הר"ן אומר שמותר אפילו בפסיק רשת. ושוב העניינים ארוכים, בשבס דיברנו כמה שיעורים על זה ובפסוחים חפי, שם בעזרת השם המקום להאריך גם בעניין כלאיים, החלק הזה שלנו מסכוון בכלאיים, אבל נזכיר במילה אחת. הר"ן אומר שם את היסוד המופלא שלו, של דובו שלו מסכוון באיסורי הנועה מותר אפילו בפסיק רשת. ואז הוא מסיים, וההוכחה לזה ממוכרי כלאיים שמוכרים כדרכם, אפילו אם זה פסיק רשת שהוא יענה. אז בקצרה בכמה מילים, מה כתוב ברן שם? הרן שם מדבר לגבי אדם שמריח, נקרא אומן, בת תיה, זה אומן שהוא בודק את הטיב של היינות, איך הוא שואף את היין לתוכו. אז אומר רובה, שגם אם היין הוא היין נסך, מותר. מסביר הרן את רובה, למה? אז הוא אומר שאסור להנות כמובן מיין עבודזורי, מיין נסך, אבל הוא אינו מסכוון. הוא לא מתכוון להנות מהשאיפה של הריח הטוב, הוא מתכוון לבדוק את היין. שואל הר"ן, אבל זה פסיק רשת שהוא יענה, למעשה יש ריח טוב? אומר הר"ן שבאיסור הנאה דובר שלא מסכוון מותר אפילו בפסיק רישא. הסביר רב שמעון למה. אמר רב שמעון שהיסוד של דובר שלא מסכוון, מה היסוד? איזה שם מעשה חל על המעשה שלו. אז אנחנו אומרים, אדם גורר ספסל לא כבד, גורר ספסל, הוא מתכוון רק לגרירה, ולמעשה קרה דבר שלא היה הכרחי שיקרה, אבל קרה גם חריץ, אז הוא עשה גם חרישה. אז אני אומר, שם המעשה נקבע על פי כוונת האדם, הוא התכוון לגרירה, קרה בסופו של דבר גם חרישה, לחרישה הוא לא התכוון, אז המעשה נשאר רק מעשה גרירה, לא חל על המעשה שלו שם מעשה חרישה. הכוונה קובעת את שם המעשה. למה בפסיק רישא אסור? אמר רב שמעון, לא בגלל שפסיק רישא נידון כמתכוון, ודיברנו על זה בהרחבה גדולה שזה נידון בראשונים, אבל רב שמעון אמר, פסיק רישא זה לא שהוא מתכוון, הוא לא מתכוון, אלא שפסיק רישא אומר שאם אי אפשר להפריד בין הגרירה לבין החרישה כי זה ספסל כבד, אז בהכרח חל גם שם מעשה חרישה על מעשהו, הכל זה נידון בשם המעשה. אז למה באיסור הנאה מותר גם פסיק רישא? אמר רב שמעון, כי באיסור הנאה התורה לא אסרה את התוצאה של ההנאה. זה לא שהתורה אסרה את התוצאה של ההנאה, התורה אסרה את ההתהנות, את לקיחת ההנאה, את השימוש, את הניצול. אומר רב שמעון, ברור שהבסטיה הזה הוא מתכוון לשאוף את הים, לא להנות, אבל על פסיק רישא שהוא גם תהיה תוצאה של הנאה, התשובה נכון, תוצאה של הנאה בטוח תהיה, אבל התהנות לא תהיה, כי התהנות זה סובייקטיבי, זה תלוי במחשבת האדם. תוצאה של הנאה זה אובייקטיבי, למעשה אי אפשר להכחיש, טוב לו, יש לו ריח טוב, אבל התהנות, שימוש, ניצול, לקיחת הנאה, זה תלוי במחשבה. אם אדם לא מתכוון להשתמש ולנצל, אז לא הייתה כאן מצידו התהנות, הייתה תוצאה של הנאה, אבל לא תוצאה של התענות. אז כלפי התוצאה של ההתענות אין כאן פסיק רישא, ולכן דובר שלא מסכוון מותר. כי המעשה נשאר מעשה של הרחת יין לשם טיב, ולא מעשה ניצול והשתמשות והתענות מן היין. עד כאן ביאור רב שמעון הנפלא. הר"ן הביא הוכחה אחת למהלך שלו, מהדין של מוכרי כלאיים, שמותר להם, אם הם לא מתכוונים להנאה מותר, והוא אומר, למרות שזה פסיק רישא, למרות שזה פסיק רישא, לא כמו תיסוס. וזה ההוכחה למה שהוא אמר. איפה פה ההוכחה? הם עם הדבורים. אומר לך הר"ן, לבישה זה מעשה סובייקטיבי, לא אובייקטיבי. הרי מוכרי כסות, מבחינה פיזית, הם עושים אותו דבר, מכניסים את הידיים לשרבולים. ואף על פי כן, המעשה שלהם הוא מעשה ממש הפוך מלבישה, הוא מעשה נשיאת מסוי, כמו שהר"ן בעצמו אמר בשבס קוף י"א. מה ההבדל? הרי זה אותו פעולה פיזית. התשובה, כי לבישה עניינה הניצול, השימוש בבגד לצורך עצמך. שהבגד משמש אותך, אם אתה משמש אותו, אז זה לא נקרא לבישה. היי במציאות אני לבוש? אתה לא לבוש, אתה טעון בבגד, אתה נושא בגד, אתה טעון בו, אתה לא לבוש בו. לבישה פירושה ניצול של הבגד לצורך עצמך, שהוא משמש אותך, אם אתה משמש אותו אז זה מסוי. אז אומר הר"ן, זה ממכן בדיוק אותו דבר, כמו שבמוכרי כסות אני אומר, הוא לא מתכוון ללבישה, הוא מתכוון הפוך, להיות קולב, לשמש את הבגד. היי הרי אבל בתוצאה הוא נהנה, הוא בעצם גם ניצל מהחמה או מהשמש, אז זה פסיק רישא. אומר הר"ן, זה לא פסיק רישא, בגלל שגם אם השמש הגנה עליו, אבל הוא לא השתמש בבגד לצורך זה. נכון, בתוצאה יש כאן הגנה מהשמש, אבל הוא לא השתמש בבגד לשם הגנה מהשמש. אז יש כאן תוצאה אובייקטיבית של הגנה מהשמש, אבל אין מעשה לבישה, כי מעשה לבישה הוא סובייקטיבי. אז אומר הר"ן, אותו דבר זה הנאה. כיוון שבהנאה לא התוצאה המציאותית אסורה, אלא ההתענות, השימוש, הניצול, ההתעסקות בחפץ, להתענות, להשתמש, לנצל אותו, אז ממילא לא אכפת לי שהתוצאה היא הכרחית, אבל ההתענות היא לא הכרחית. אז יש את הקולה של דובר שלא מסכוון. אז אומר הר"ן, אז זה גם היסוד במוכרי כסות, בכלאיים. כשאנחנו אומרים אותה סברה ממש, גם עם פסיק רישא שהשמש תגן עליו, אבל הוא מתכוון להפך, לשמש קולב, לעשות מעשה של מסע, לא מעשה של לבישה, של ניצול והשתמשות של הבגד. ולכן זה נשאר בגדר דובר שלא מסכבן. ואם כן, זה מחדד את התירוץ על קושיית הבסלייבי. הבסלייבי שאל, אם האיסור הוא על בישה ולא ההנאה, הרי ללבוש הוא מתכוון? לא! הוא מתכוון לשאת, לא מתכוון ללבוש. הוא מתכוון לעשות מעשה קולב, מעשה מסוי, לא מעשה לבישה. ואם כן, בציצית, הרי הוא כן מתכוון לעשות מעשה לבישה. הרי את הבגד הוא מתכוון ללבוש. והחוטים תפלים לבגד, כמו שראינו מקודם. אז הלבישה מתייחסת לכל הבגד. אז גם בפרשה של האיסור גברה של פרשה סקיטייצה של אוטילבש יחדוב, יש כאן לבישה יחדוב של צמר עם חוטים, של בגד של פשטן עם חוטים של צמר, הלבישה מתייחסת לכל, על אוטילבש הוא מתייחס לכל. ולכן התורה הוא צריכה להתיר, וסמיך להבדיל עם טייסה לחום מדין אסדו יחלו יססה.